כאן רשת בית. אילאיל שחר. כאן רשת בית. וכמעט 5 דקות, כאן בחצי היום יומן הצהריים של רשת ב', שלום לכם. מניין הנדבקים היומי עומד על 43, וזה כמובן הנתון הרשמי. הערכות הן שיש עוד עשרות אלפי נדבקים שאינם יודעים זאת. אנחנו נהיה עם פרופסור איתמר גרוטו בעניין הזה, וגם מה קורה בנגב. בינתיים הנטיות ממשיכות חרף המאומות, האם הן תיפסקנה מחר בעקבות הלחצים? עם השר איסאווי פרד שקורא לעצור את הנטיות מיד, וגם עם חבר הכנסת צבי האוזר שדורש להמשיך לטעת. את המשדר הזה עורכת אפרת וייס, מפיקות רחלי לוי ורונית גור אריה, טכנאית השידור היא קרן בר, אנחנו מתחילים. ונתחיל בקורונה. תחלואה מוסיפה להתפשט, ומספר המאומתים אתמול גבוה מ-43,000 בני אדם. מספר החולים שמצבם קשה מוסיף גם הוא לעלות. שר הבריאות אמר היום שיותר מ-400,000 ישראלים כבר קיבלו את החיסון הרביעי. שלום לכתבתנו דקלה אהרון שפרן.
שלום אליל, אז אנחנו באמת רואים את הנתונים ממשיכים לנסוק. 43,815 נדבקים חדשים אתמול, נתון C כמובן. 254 חולים שמצבה מוגדר קשה בבתי החולים, מהם 63 מונשמים. ואיליל, מה שמדאיג כאן במיוחד הוא המגמה. אני מסתכלת עכשיו על גרף שלפיו לפני 10 ימים, ב-2 בינואר, מספר המאושפזים עמד על 246. היום אנחנו עם 2,053 מאושפזים. הגרף הזה עולה בצורה מאוד חדה, שיפוע חד מעלה. כל נבדק שביעי בבדיקות PCR היום יוצא חיובי. אנחנו מדברים על משהו כמו בערך 0.5% בעצם 0.5% מאוכלוסיית ישראל שגרים עכשיו באזורים ירוקים, כל השאר נמצאים באזורים צהובים, כתומים ואדומים, וגם כמעט 5,000 אנשי צוות רפואי כעת מאומתים או בבידוד. זה כמובן מקשה עוד יותר על הטיפול שניתן בבתי החולים. השר הורוביץ אמר היום שמספר המחוסנים במנה רביעית מגיע ליותר מ-400,000 בני אדם. הורוביץ הוסיף ואמר, זה המפתח, אנחנו מגינים על המבוגרים ועל מי שבסיכון מפני מחלה קשה, שומרים על הבריאות וגם על העבודה, העסקים והחינוך. אילין.
תודה, דקלה, אנחנו נשוב אלייך וכמובן גם לנושא הקורונה בהמשך המשדר, אבל עכשיו לעדכון על הנטיות וההתפרויות בנגב, התפרויות שהחלו אמש ונמשכות בעצימות נמוכה גם כעת, ייתכן שנמצא חבל בשביל לרדת מהעץ הזה. שלום לכתבנו אסף פוזיילוב.
שלום, שלום אליל. כן, אז נתחיל אולי מהפתרון, פתרון זמני, שהוא פשוט לדחות את הסיפור הזה. אמר השר זאב אלקין, שהוא ממונה על רשות מקרקעי ישראל, ביומן הבוקר אצלנו, שהנטיעות הסתיימו היום, וכך לטענתו נקבע מראש, אבל שוחחתי עם גורם שמכיר היטב את התוכנית, תוכנית העבודה של קק"ל ושל רשות מקרקעי ישראל, ואומר, הסבב הזה היה צריך להארך שנה, לא 3 ימים, ובכל מקרה, אותה עבודה צריכה להמשיך בהמשך אותו שטח, שגם על השטח העתידי, שהיא צריכה להמשיך, גם עליו יש תביעות בעלות, זה לא היה אמור להיפסק היום או מחר. בכל אופן, נראה שזה חבל שיתאים לכולם כדי לרדת מהעץ. בינתיים, כל עוד הנטיות האלה נמשכות והם התחדשו הבוקר, אז יש עשרות גברים וגברים צעירים שהגיעו להפריע לאותן עבודות, הם באים והולכים, יש יותר מ9 עצורים, המספר הזה עלה בשעה האחרונה, המשטרה מנסה לפזר אותם גם בעלות, גם בפרשים וגם ברכבי שטח. הנה כך זה נשמע.
כולם לעזוב את המתחם, פרשים תגיעו אליי, אליי כולם, אליי שוקף, כולם אליי.
כן, כך זה עדיין באותו שטח קרוב מאוד לבאר שבע, ואנחנו שוחחנו גם עם עטיה אל-אסם, הוא ראש מועצת הכפרים הלא מוכרים, והוא בעצם מספר לנו למה כל הזעם הזה.
אנשים פה מתפרנסים מהחלקה הזאת, החלקה של האנשים, האנשים רועים בחלקה הזאת, זה רזרבה להתפתחות הכפר פה. אז דווקא הקקל בא ונוטע ומונע את ההתרחבות של היישוב ומונע הכרה עתידית ליישובים האלה, בזמן שאנשים האלה הולכים לקראת הסדרה עם המדינה ולהכיר להם ביישוב הזה. והאזור הזה ששוטרים פה הוא בערך 30 אלף תושבים, אז צריך לסטול עצים במקומות אחרים, לא פה.
כן, אז מה שהוא אומר אגב לא מדויק על פי רשות התיישבות הבדואים, הם אומרים שם שהם ניסו להגיע להסדרה ארוכה עם התושבים, הציעו להם הצעות מאוד מאוד נדיבות, וזה יכול היה להיפטר, אבל ראש המועצה האזורית הוא חבר בשבט הזה, הוא גם מואשם בעבירות של השתלטות על קרקע, יש לו אינטרס אישי בסיפור הזה, אומרים ברשות הבדואים, ולכן בין היתר הוא מונע את ההגעה להסדרה. למקום מגיעים כל מיני חברי כנסת, הם אלה בין היתר שגרמו לתוצאה הזאת בעצם לנפיצות המאוד מאוד גדולה, כשהגיעו עם מצלמות ממפלגות מנוגדות, ועכשיו הגיע לשם חבר הכנסת איתמר בן גביר.
בדואים שרוצים לחיות כאן בשלום, בשלווה, עלינו סלן, אבל לא לעקור שתילים ולא לזרוק אבנים על חיילים ולא להרביץ ולא לאיים, ואני כאן כדי לומר את זה וכדי לשתול בארץ ישראל. עכשיו יש כאלה שאומרים פרובוקציה, מה פרובוקציה? איזה פרובוקציה? מה אסור לנו לנשום כאן בנגב?
כן, אז הפרובוקציה הייתה אגב מכל הצדדים, צריך להגיד, וגם צריך לציין שאף אחד מהח"כים שהגיעו להפגין ואותה תשומת לב הציתה את השטח, גם מהרשימה המשותפת, גם מרע"מ, גם מהליכוד, אף אחד מהם לא באמת טיפל במשילות בנגב בעשרות השנים האחרונות מצד אחד, וגם לא בסיוע אמיתי למגזר הבדואי מצד שני. כאמור, כנראה שיש איזשהו פתרון זמני לרדת מהעץ, אומר השר אלקין, הנטיעות ייפסקו היום.
כלומר, אם אנחנו מבינים נכון, הפתרון שמסתמן, הנטיות ייפסקו, יידחו בכמה שבועות או חודשים, ויתחדשו מתישהו בשנית.
כן, רוצים לקנות פשוט שקט, וזה כנראה מה שהם יקבלו.
תודה רבה, אסף פוזיילוב.
תודה.
ונמצא איתנו השר עיסאווי פריג', השר לשיתוף פעולה אזורי ממרץ, שלום.
שלום, שלום לאחרים.
בוא נתחיל רק לפני שנצלול פנימה לתוך העניין הזה של הנטיות וההתפרויות. שמענו את הנתונים שהציגה דקלה רון שפרן כתבתנו בתחילת המשדר. הקורונה ממשיכה להשתולל, 43 אלף נדבקים ביממה האחרונה, ואתמול קבינט הקורונה מסתיים ללא החלטות. אז מה, זו מדיניות? להדביק כמה שיותר בכמה שפחות זמן?
אני לא מקבל את ההגדרה ללא החלטות. יש תנאים מאוד קשים, ובתנאים דינמיים ואי ודאות לקבל החלטה, זה תמיד נשמע לצד השני שאין החלטה, אין מדיניות. אנחנו נמצאים בפני מגיפה המונית, המונית, שאנחנו צריכים לדעת איך להתמודד איתה, וכל זמן נתון, בכל דקה, יש לנו מצב שונה, ואתה צריך להיות במעקב במדיניות. זה דבר שאכן, ואני מודה, וזה ברור לי, שגרם לבלבול אצל האנשים, אבל האנשים צריכים להיות שותפים לכל המדיניות, שותפים לכל ההתנהלות, שותפים לכל המלחמה במגיפה הזו. לשם כך, מה שאני חושב ומה שאנחנו חושבים ומה שמנסים לעשות, להוציא את המקסימום, להביא ניהול מקסימלי, בכדי לשמור א', על חיים פתוחים, על דברים שימשיכו החיים והכלכלה לתפקיד, ולתת את המשקל הכבד על התנהלות האזרחים מול המגיפה, שאנחנו ממליטים חיסונים, חוסר התקהלות ומסיכות. זה הדברים שאנחנו יכולים לתת, פשוט מאוד.
זה אולי עבד בשלבים הראשונים, אבל עכשיו אנחנו במצב שגם מספר החולים קשה עולה בכל יום במספרים גדולים מאוד, וגם אנשי הצוות הרפואי שנדבקים ולא יכולים לבוא ולטפל בחולים.
אז יפה, ואת מחזקת את הגישה שאומרת שהאזרחים צריכים לגלות סובלנות, הבנה ושיתוף פעולה לגבי המדינות הדינמית. אין מדינה אחד בעולם, ואין אף מדינה ואף ממשלה שיכולה לתת מדיניות קבועה, וזאת המדיניות שלנו. כי המדיניות משתנה בהתאם לתיתונים, בהתאם לתנאי השטח, וזה מה שהציבור צריך להבין. היום אנחנו נוסעים ברחובות, אני נוסע מכפר קאסם לתל אביב, לוקח לי 20 דקות בזמן רגיל לוקח לי שעה. אנשים מתחילים לגלות אחריות, פחות התקהלויות, פחות יציאה למרחב, ופחות להיות ביחד. וזאת התנהגות שאני חייב לתת עליה את השפו, לא צריך להכריז על
סקר. אז יש גם יתרונות בקורונה, אין פקקים, מצאנו יתרון.
מצטבר שזה ככה, אבל אני לא רוצה לקחת את זה למקום הזה. אני רוצה שיהיו פקקים, יהיו צמיחה, יהיו חיים, יהיה דברים נורמטיביים. המסר שאני אומר והמסר שהממשלה כל הזמן אומרת, התנהלות האנשים היא שתקבע לאן פנינו. אנחנו עושים את המקסימום לנהל את זה. זה נכון, תהיה הדבקה המונית, יהיו מיליונים שיקבלו את המחלה הזו. צריך לדעת איך נתמודד עם זה. אנחנו, מזלנו ומזלנו הטוב שהמחלה הזו לא מביאה להמון מצבים קשים, ואנחנו מצליחים להתמודד איתה. בואו נדבר בפרופורציות נכונות.
אוקיי, ועכשיו לנושא הנטיות בנגב. פרסמת לפני זמן קצר הודעה, בה כתבת שצריך לעצור את הנטיות מיד. למה בעצם? הרי נטיות בנגב יש כל הזמן, זה לא משהו חדש. הפעם מישהו החליט לפוצץ את העסק, אבל זו סיבה לבעלה?
תקשיבי, גם המאזינים שלנו יבינו. כל האצבע בעין וכל הפעילות שמנסים לדחוף לנו, יש לה מטרה אחת, איך להפיל את ממשלת השינוי. זאת המטרה. המטרה היא לא נטיעות ולא שום דבר אחר. אז מנסים לדחוף לנו כל הזמן משברים, אם זה בחוק האזרחות, אם זה בנטיעות, אם זה בקורונה, אם זה בכל ההללויה שמנסים לייצר מסביב. זה לא דבר חדש, אנחנו מודעים לכך. כל סוגיית הנטיעות, הרי סוגיה רבת שנים ומחלוקת רבת שנים, אני מחזיק מולי מכתב מ-2020, שנתניהו הוציא להפסיק את הנטיעות ולנסות להגיע להידברות עם התושבים.
נכון, ובאמת הם נפסקו לכמה ימים או כמה שבועות והתחדשו שוב.
אז החיים, ואני אגיד לך משפט, החיים כולם, כל החיים, זה מסע ומתן אחד גדול. והמסע ומתן הזה לא ייגמר לחיים. עד יומנו האחרון נמשיך להיות במסע ומתן, הן במשפחה, הן בבית, הן ברחוב, הן בממשלה, הן בין מדינות. ונמשיכים מסע ומתן. בסופו של דבר, הכוחות הרציונליים יגיעו להסדר שיתאים לתושבים ויתאים למדינה. כי מה שאני רואה ומה שאני הספקתי ללמוד בנטיעות, מה שהיה עכשיו, אלו לא נטיעות למען הסביבה, אלו נטיעות נגד תושבי מדינת ישראל, הבדואי.
לא, אבל בואו נעשה, אלו נטיעות נגד השתלטות לא חוקית על קרקעות, ואנחנו יודעים שהתופעה הזאת קיימת בנגב, ויש הרבה פורעי חוק, ואולי הגיע הזמן לעצור את זה, להחזיר את המשילות לנגב.
אני מבין את המחלוקת לגבי הבעלות, אבל אני איש של הידברות, איש של מסע ומתן. לוקח שנה, לוקח שנתיים, לוקח 10, לוקח 20. בסופו של דבר, כל שנה אני מצמצם פער וסוגר פערים ומגיע להסכמות. אני צריך להמשיך בקו הזה, בקו הזה של הידברות עם התושבים. אני בטוח, ואני גם ננהלתי המון שיחות, אני בטוח שאם הכוחות הרציונליים יגברו על כל האנשים וכל מי שמנסה לדחוף למשברים. אין מקום, אני חושב, הדברות היא הפתרון. פשוט מאוד, כי אם אני רואה את ההיסטוריה של הנטיעות, ההיסטוריה של הנטיעות, היו בה הפסקות, היו בה מסע ומתנים, היו בה זה. עכשיו לבוא לקקל, ואני אגיד כאן אמירה מאוד, אולי לא תמצא חן בעיני אחרים, אבל כמה מדינת ישראל ב-48, כמה מדינה לתפארת, מדינה דמוקרטית, מדינה עם מוסדות. אני לא חושב שיש מקום גם לקקל במדינה דמוקרטית עצמאית. יש אדמות מדינה, המדינה צריכה לנהל את האדמות שלה, ולא צריך שום גוף חיצוני שינהל את זה, לא צריך לא את קקל ולא גופים מהסוג הזה. זו עמדתי האישית.
אז אתה חושב שצריך לפרק את קקל?
אני חושב שכן. אני לא מתבייש להגיד את זה, יש מדינה, כמה מדינה, מדינה צריכה לקחת אחריות על כל אדמות המדינה. אני לא צריך גופים חיצוניים שינהלו לי את העניינים. מדינה מאחריותה לנהל את זה, ושהיא מנהלת את זה על פי אינטרסים שלה, זה יביא לתוצאה יותר חזקה ויותר נכונה.
כמה מדינה, אני מזכיר לכם, כמה ב-48 מדינה, מדינה, הם גופים.
אבל ראית אתמול את התמונות, שרפים רכבים, רכב של עיתונאי שבא לסקר את האירוע, איך אפשר להיכנע לפורעי חוק כאלה?
אני נגד, ואמרתי את זה, נגד אלימות בעצות להיכנע, אבל יש חוק וכל פורעי החוק צריך לקבל את עונשו בהתאם על פי חוק, אבל זה לא אומר להמשיך בנטיעות, להמשיך בנטיעות, זאת אומרת, לשפוך שמן על המדורה. יש מחלוקת, צריך להמשיך בהידברות. ההידברות הזו קיימת עשרות שנים, והיא יכולה להימשך שנים ועוד שנים. וכל שנה אני משיג משהו ומשהו. עכשיו, אני אומר לך, המצב בנגב, הוא לא כמו אותו מצב שהיה לפני 10 ו-20 שנה. הרבה מהבעיה צמצומה, הרבה מהדברים הצלחנו להגיע להסכמות באזורים שונים. ממשיכים, ממשיכים, ממשיכים. זה ככה.
יפה. אז בוא תישאר איתי, השר עיסאווי פריג' ברשותך. נצרף לשיחה גם את חבר הכנסת צביקה האוזר, עמיתך לקואליציה מתקווה חדשה. צהריים טובים, חבר הכנסת האוזר.
צהריים טובים, אליל, וצהריים טובים למאזינים.
אתה שומע את הדברים של השר עיסאווי פריג', הוא אומר לעצור מיד את הנטיות כדי לאפשר לשאת ולתת עם התושבים, עם אנשי השבט שיושבים שם של מועצת אל קסום.
תראי, מדינת ישראל היא מדינת חוק. החוק חל גם על יהודים וגם על מי שאינם יהודים. הוא חל גם בתל אביב, גם בירושלים, גם בנגב. והנטיות מהסוג הזה שנעשו, הם נעשו באדמות מדינה. התכלית שלהם היא לשמור על קרקעות. הם נעשות כל שנה, הם נעשות הרבה שנים, ומעט לעט הם נעשות בשיקול דעת של גורמי המקצוע. לא צריך אישור של אף אחד לנטוע עצים, לא צריך אישור של אף אחד לממש סמכויות של מדינה. אני בעד מיד לפעול לעצור בנייה בלתי חוקית. אני חושב שבנגב יש בנייה בלתי חוקית, אני בטוח שהשר עיסאווי פריג' יסכים איתי. אנחנו צריכים יותר להשמיע קול ולקרוא לאנשים לא להפר את החוק. גם בנושאים הזה, להישמע להוראות החוק, להחזיר שלטון וחוק למדינת ישראל, הבעיה היא לא הנטיות, הבעיה היא הפרות חוק. צריך להבין על איזה יקום אנחנו מדברים. מצד שני, ובנוסף, צריך כמובן למצוא הסדרים ולהסדיר מקומות שבהם צריך ואפשר להסדיר. צריך לעשות את זה גם. אבל אי אפשר שנאבד שליטה על נגב, ואי אפשר שאיש כתוב ביניו יעשה שם באדמות
הנגב. אבל ברור שעכשיו גורמי אופוזיציה משני הצדדים, צריך לומר, מנסים לשפוך שמן למדורה, אולי יותר נכון, רק בשביל להרגיע את הרוחות, לעצור מחר את הנטיות, ולהמשיך אותם במועד אחר שהוא פחות נפיץ.
תראי, אין לי ספק שהליכוד גם מפיץ פייק ניוז לגבי הסיפור כולו, וגם אתמול ראיתי שבאו לטעת עצים ככה סמליים, אז זה לא עצים שבאים לעשות צל, זה עצים בשביל להבעיר מדורה. ואנחנו לא נלך אחרי החלילנים האלה ואחרי הפייק ניוז. אנחנו צריכים לפעול בשיקול דעת. אנחנו לא צריכים לעשות פעולות שלא צריך לעשות אותם, ורק בגלל פייק ניוז קוראים לעשות אותם, ומצד שני, אנחנו לא יכולים בגלל אותו פייק ניוז ואותם להבות שמנסים לעשות, להפסיק ולהכיל חוק וסדר בנגב. צריך להבין, הליכוד הפקיר את הנגב במשך שנים רבות. את יודעת, אתמול שראיתי אותם הולכים ונוטעים את הנטיות הסמליות, אמרתי, זה נורא מעניין, הם 6 שנים הפסיקו נטיות. אגב, הליכוד הפסיק נטיות בשל לחצים פוליטיים כאלה ואחרים, ובשנה השביעית, שנת השמיטה, הם חילו הלכה חדשה ביהדות, כן? והם החליטו לטעת עצים בשעת שמיטה, במקומות שבו הם לא נטעו שנה לפני כן, כן? אז לכן, הניסיון הציני, הקרנבל הפופוליסטי הזה, להעביר את השטח מוכיח אך ורק שמעניין אותם פוליטיקה קטנה, לא באמת מעניין אותם ארץ ישראל, לא באמת מעניין אותם הנגב, אם היה מעניין אותם הנגב, היינו רואים את הנטיות האלה באותם שנים.
אבל בשורה התחתונה.
הפקירה את השטח ואיבדה שלטון.
בשורה התחתונה, מחר בבוקר ממשיכים לטעת עצים, או שעושים הפסקה ומנסים ליישב את הסכסוך הזה בדרכים חלופיות.
תראי, הנטיות האלה תוכננו, הם בוצעו לפני שבועיים, הם בוצעו השבוע, והם נעשות על פי התכנון. וכמו שאמרתי, צריך לשבת, לדבר, למצוא פתרונות. אני אינני איש ריב ומדום. אני בעד כמה שיותר לנסות ולהגיע להבנות, אבל לא על חשבון משילות ולא על חשבון שלטון חוק. וכפי שאני דורש שהמדינה תחיל ריבונות ותחיל חוק ותחיל חוק וסדר בתל אביב ובירושלים, היא תחיל חוק וסדר גם בנגב. אנחנו איננו מסתכלים על תושבי הנגב ולא על הבדואים כאנשים שהם מחוץ לחברה הישראלית, ולכן החוק הישראלי לא חל. נהפוך הוא. אני חושב שהחלת החוק בנגב והתנהלות על פי דין ועל פי חוק היא זו שמקדמת את הבדואים, כן. היא זו שמכניסה אותם לחברה הישראלית, mm-hmm. היא זו שאנחנו אומרים, אנחנו מתנהלים אליהם כאזרחים שווים. לא צריך להפלותם לרעה, ולא צריך לעצום עיניים, להטמין ראש ולאפשר הפרות חוק חוזרות ונשנות. לרבות ראינו כמו אתמול שזה הגיע לידי אלימות. וזה בלתי נסבל ובלתי אפשרי.
תודה רבה, חבר הכנסת צבי האוזר, מתקווה חדשה, וגם לשר עיסאווי פריג', השר לשיתוף פעולה אזורי ממרץ. תודה.
אני תראי את העוצמה של מפלגת השינוי, ממשלת השינוי. צבי האוזר, עיסאווי פריג', יכולים גם לנהל שיח ולהגיע להבנות. 90% מהדברים שצבי האוזר אמר, אני מסכים איתו, חוק וסדר צריך להשליט, אבל יש אזרחים שצריך לדאוג להם. פשוט מאוד, זה משחק פשוט. לא צריך לכפות עצים לשם
בעירה. עיסאווי, לכל האזרחים צריך לדאוג.
נכון, נכון. אני לא חולק.
לכל אחד צריך לשאול, ואצל כולם להכיל את החוק. ואם עצים הם כלי למנוע בנייה בלתי חוקית והשתלטות על אדמות, אז זאת פרקטיקה נוהגת וצריכה לנהוג בכל מקום. וצריך לוודא שלא בונים בנייה בלתי חוקית, צריך להילחם נגד בנייה בלתי חוקית, אסור לעצום עיניים, אסור להיות סלחניים לזה, וצריך מצד שני למצוא פתרונות לכולם, לרבות לבדואים בנגב, הם אזרחי מדינת ישראל, והממשלה והמדינה צריכה לדאוג גם להם. כמו לכל אזרח אחר.
אכן כך, לשם כך, אני מתעקש ואומר, הידברות, 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 תביא בסופו של דבר לפתרון. חוק וסדר חייב להיות בכל מקום, לדאוג לאזרחים, לתכנון ובנייה בכל מקום.
תודה רבה, השר עיסאווי פריג' וחבר הכנסת צבי האוזר. תודה, ועכשיו אנחנו עם יושב ראש קרן קיימת לישראל, אברהם דובדבני, שלום, צהריים טובים.
צהריים טובים לכולם.
נפתח אולי, אני לא יודעת אם שמעת את דבריו של השר עיסאווי פריג', אבל הוא אמר שצריך לפרק בכלל את קרן קיימת לישראל, אין כבר טעם בגוף הזה, ושהמדינה היא שצריכה להחליט מה נעשה בקרקעות, בקרקעות המדינה.
קודם כל, המדינה היא שמחליטה מה לעשות בקרקעות, כולל במקרה הספציפי הזה, אנחנו פועלים על פי הנחיות של רמי שאומרת לנו תעשו במקום זה וזה, מתי תעשו ואיך תעשו.
אז בוא באמת נצלול לסיפור הזה.
לכן בקטע הזה, כן. אבל אני, לכן אני אומר, כבודו במקומו מונח, אבל זהו.
מי נתן את ההוראה לטעת את העצים שם?
רק רגע, אני רוצה לענות על החלק השני שלו.
בשמחה.
הוא מאוד מטריד אותי. אז אני לא מתפלא שהוא אומר את זה, אבל שזה מוכנים לשאול את השאלה הזו למרות הכל. כל זמן שמדינת ישראל תהיה קיימת, יצטרכו את הקרן הקיימת, שהיא עושה את הדברים שהמדינה לא עושה, מכל מיני סיבות כאלה ואחרות. היא דואגת לפיתוח, היא דואגת לקניית קרקעות, היא דואגת להתיישבות, היא דואגת למים, היא דואגת לייעור, היא דרכת לשיקום נחלים, וכל הדברים שהם בונים את העתיד. אנחנו לא מסתכלים כמעט על העובד, אנחנו בונים את העתיד. ואנחנו הכלי בהסכמת הממשלה משנת 61, שזה מופקד בידי הקרן הקיימת, והיא עושה את זה בצורה המדהימה ביותר, לא הטובה ביותר, המדהימה ביותר. ואפשר לבוא ולבנות עכשיו, חבל, הזמן קצר, לבנות כרוכל מה הכל אנחנו עושים, אפילו בימים האלה כקרן קיימת. לכן אני אומר, זה לא שייך, כל מה שהציונות היא רלוונטית, הקרן קיימת רלוונטית, וחבל על השאלה.
טוב, בוא ננסה לדבר שם על האירוע הנקודתי הזה.
יש ועדה. קודם כל, את הדבר הזה עושים כבר למעלה מהתשנים, אני חושב שקרוב ל-15 שנה, שאנחנו מבצעים עבור מדינת ישראל באמצעות רמי, אז היה מנהל מקרקעי ישראל, אחר כך זה הפך להיות רמי, אנחנו מבצעים נטיעות בנגב במקומות שהם מורים לנו לעשות אותם. זה עובר ועדה, הקימו לפני, אני חושב, 5 שנים, ועדה בין-משרדית שרמי עומדים בראשה, והיא בוחנת את כל הדבר הזה מכל הכיוונים, גם מבחינת המצב של הקרקע, גם מבחינת ההשפעה של איכות הסביבה, גם מבחינת השפעה של נופית, מכל הבחינות היא בודקת, ואז אם הכל בסדר לפי דעתה, היא מנחה אותנו ונותנת לנו הנחיה, תלכו למקום זה וזה, וזאת היא התוכנית, כאשר יש תוכנית כזו שכבר קיימת שנים, שמבצעים אותה שלב אחרי שלב. לכן אין פה שום דבר חדש. אין פה שום דבר כזה. הקק"ל עושה את זה כבר שנים.
אוקיי, אוקיי.
לא, גם בזמן שאנחנו מדברים, היא עושה את זה במקומות אחרים כבר חודשים רבים, השנה הזאת, והכל בעל מקומו בשלו, ואין כל...
אז בוא תסביר לנו באמת מה קרה פעם, למה כאן זה התפוצץ.
אלוהים יודע. אני יודע, תשאלי אותם למה דווקא פה זה התפוצץ. זה לא שונה מכל המקומות שאנחנו עושים כל השנים, זה לא שונה בכלום. זה קרקע מדינה, אנחנו עושים נטיעות של ספציפיות לאזור הזה, ואנחנו עושים אותם כך.
יפה, השר אלקין, כן.
שאם הקרקע הזאת יתברר, דרך בית משפט, שהיא לא קרקע מדינה, בית משפט יגיד ששייכת לבדואי איקס, אז אנחנו נעביר לו את הקרקע, או יותר נכון, קרן קיימת עושה את הכל כדי לקנות את הקרקע מאותו בדואי, ולעשות שם את הנטייה של פארק יפהפה לטובת הבדואים שגרים בסביבה.
אבל אנחנו רואים בתמונות שזה לא רק נטיות, שיש שם כלי עבודה, טרקטורים, שבעצם משנים את תוואי השטח. למה צריך טרקטורים וכלי עבודה כבדים כדי לטעת כמה עצים?
כדי לטעת כמה עצים האלה על פני כך וכך דונמים, אתה צריך להכשיר את הקרקע לנטייה. ומה שכרגע עושים, מכשירים את הקרקע לנטייה, ולכן נכנסים לפני שנוטעים, מכשירים את הקרקע, ועל הקרקע הזו שיכשירו אותה, שם יבצעו את הנטיות. זה עניין טכני, מקצועי, ענייני, ולא שום שיקול אחר.
אוקיי, השר זאב אלקין אמר כאן בוקר, ביומן הבוקר ברשת ב', שהנטיות תוכננו מראש לשלושה ימים, והיום למעשה היום האחרון. האומנם, מחר כבר כל הסיפור הזה יהיה מאחורינו?
אני לא יודע. הוא הממונה על רשות מקרקעי ישראל. המידע שיש לנו ביד, כלומר, אנחנו עובדים.
מה זאת אומרת? אבל אתה קבלן הביצוע לצורך העניין. האם מחר אנשים שלכם יהיו שם ויתעו עצים או לא? פשוט מאוד.
אני עונה לך, אני לא מתחמק. אני עונה לך, אנחנו התארגנו לעבודה ממושכת של חודשים רבים ולא לשלושה ימים, כי אי אפשר לבצע את העבודה הזו בשלושה ימים. ולכן את השר אלקין צריך לשאול עצמך מה הוא אומר.
כלומר, מבחינתכם, אתם ממשיכים בעבודות, לא קיבלתם שום הנחיה אחרת.
אלא אם כן, יעצרו אותנו. אבל אם לא יעצרו אותנו...
ונכון לעכשיו, לא הגיע הטלפון שאומר לכם לא לבוא מחר ולטעת.
לא רק שלא אומר, האנשים בשטח של, שעושים את העבודה, גם של רמי וגם שלנו וגם המשטרה, עושים את זה מתוך הרגשה של שליחות, שהם שומרים על אדמות מולדת, שהם מיישבים את השממה, שהם עושים דבר שבן גוריון אמר שבנגב ייבחן העם בישראל.
יפה. אז רק תסביר לנו עוד דבר אחד. אנחנו הרי בשנת שמיטה. איך נוטעים בשנת שמיטה ולמה? הרי זה אסור על פי ההלכה?
יפה מאוד. שאלה מצוינת, אני מודה לך. אנחנו לא עושים שום נטיות בשנת שמיטה, וגם את החגיגה שיעשו ביערות השנה, יעשו אותם ביערות בלי לטעת, ויעשו חגיגות נפלאות, אבל בלי לטעת, כי זאת שנת שמיטה. יש לנו אישור של הרבנים, אישור הלכתי, לשני סוגי נטיות. נטייה אחת זה נטיות ביטחוניות, שהן בעיקרה מרוכזים במרוכזות הנטיות האלה באזור של עוטף עזה, כדי להפתיר את היישובים ליצור איזה חיץ של, של לא יוכלו לראות ולהפתיר את היישובים.
כן.
אז יש לנו אישור, יש לנו אישור מהרבנות לעשות את הדבר הזה. והדבר השני, שנטיות לצורך שמירת קרקעות המדינה, זה מצווה שנתנו לנו לעשות אותה.
כלומר, קיבלתם היתר הלכתי מיוחד לנטיות האלה שם באזור אל-קסום. אוקיי.
אבל זה לא השנה, זה לא בשמיטה הזו. זה היה נכון גם בשמיטה הקודמת, בשמיטה שלפניה, שנטיות לא עושים, חוץ משני סוגי הנטיות הללו, ומי שנתן לנו את היישובים זה הרבנים הכי הכי בעלי סמכות בתחום הזה של שמיטה.
תודה רבה לך, אברהם דובדבני, יושב ראש קק"ל.
אני מודה לכם שנתתם לנו אפשרות להסביר לציבור מה בדיוק קק"ל עושה ומי הוא אחראי על השטח.
תודה. צהריים טובים. פרסומות. חזרנו, ואנחנו עם פסק דין של בגץ בעניין סבסוד מעונות יום לאברכים שמתפרסם ממש בדקות אלה. אמוץ שפירא, כתבנו, אתה איתנו על קו הטלפון, אמוץ?
כן, אני גם יכול בקוונטום.
הנה, דבר איתנו, אתה בשידור.
סליחה, אוקיי, שלום אליל. אז אנחנו ניתן זה כעדכון. בגץ בעצם קובע שההחלטה של שר האוצר ליברמן לבטל את הסבסוד של מעונות היום של אברכים, הדבר הזה לא יכול להיעשות בדיעבד רטרואקטיבית מתחילת שנת הלימודים שהתחילה כבר לפני כמה חודשים, והוא מקבל את העתירות של אותם חרדים אברכים, גם נשות אברכים חרדים, שהדבר הזה יתחיל רק בשנת הלימודים הבאה.
כלומר, בגץ מבטל את ההנחיה של שר האוצר ליברמן.
נכון, בעצם יש כאן ניצחון של העותרים מהציבור החרדי, אגב גם פורום של נשים של אברכים מהציונות הדתית, גם הם הצטרפו לעתירה הזו, למעשה מקבלים את העמדה שלהם שאי אפשר להכיל את זה רטרואקטיבית, אחרי שהם כבר התארגנו על השנה הזו עם סידורים במעונות לילדים, לבנות בעצם את השנה שלהם ואת את את הילדים, לא להזיז אותם בעצם.
יפה, אז בוא תראה מה נעשה, אמוץ, בוא אתה תצלול לפרטי פסק הדין, ואנחנו נעסוק בהרחבה בנושא הזה בשעה הבאה. תודה רבה לך, אמוץ שפירא.
בבקשה.
ואנחנו חוזרים לענייני הקורונה, איתך דקלה אהרון שפרן.
כן, איליל, אז אנחנו דיברנו כבר על נתוני התחלואה בפתיחת המשדר, ואנחנו צריכים להגיד שבעצם אנחנו דיברנו על הנתונים הרשמיים של משרד הבריאות לגבי מספר המאומתים, אבל מומחים מעריכים שנתון בפועל הוא גבוה הרבה יותר. פרופסור אירן סגל ממכון ויצמן אומר שלערכתו מספר הנדבקים היומי גבוה מ-100 אלף. המומחים של האוניברסיטה העברית, החוקרים שמייעצים לקבינט הקורונה, מפרסמים היום הערכה שלפיה המשך המגמה הנוכחית צפוי להוביל לפי חולים פעילים של 800 אלף עד 2 מיליון בעוד כשבועיים, ושיא האשפוז של כ-1,000 עד 2,000 חולים שמצבם קשה. כששימי לב, אילאיל, בין 2-5 אחוזים מהחולים הללו במצב קשה עלולים להיות ילדים עד גיל 11, בעצם ילדים שלא יכולים להתחסן. המומחים אומרים עוד שעומסי התחלואה הגבוהים צפויים ליצור עומס גבוה על המשק וגם על מערכת הבריאות, והם ממליצים על הגבלה של התקהלויות וגם להסביר לציבור בצורה טובה יותר כיצד לבצע ומתי לבצע את בדיקות האנטיגן. הלילה צפויה להיכנס לתוקף ההחלטה של מנכ״ל משרד הבריאות לגבי קיצור ימי הבידוד מעשרה לשבעה ימים למאומת. אילנה גנץ, ראש מטה שירותי בריאות הציבור, הסבירה היום בדיון בוועדת החוקה בכנסת את הנתונים שעומדים מאחורי ההחלטה לקצר את ימי הבידוד. נשמע.
אנחנו הולכים לקצר בידוד את תקופת ההחלמה לכולם, גורף, לא רק צוותי רפואה. על סמך נתונים של מחקר שאנחנו עשינו אצלנו, בעצם לקחנו ודגמנו במשך כל תקופת ההחלמה קרוב ל-100 חולים, חולי אומיקרון, כל מספר ימים, בשביל לעקוב אחרי אומס נגיפי ולראות באיזה יום הם בעצם הופכים להיות כבר לא מדבקים. בגלל שראינו מספר מקרים של אנשים שגם אחרי יום 9-10 כן היו מדבקים. לפי נתונים כרגע רק 6% ממשיכים, הצלחנו לגדל נגיף חי אחרי יום 8 ואילך. אוקיי? שבסוף בניהול סיכונים, כשאתה רואה היקפים כאלה של מגיפה,
אני מכבד את ניהול הסיכונים בקשר לזה.
אז מאות אלפי אנשים בעשרה ימים.
תודה רבה, דקלה, אנחנו...
כמה עדיין המשיכו להיות מדבקים, אליל.
תודה. ואיתנו בעניין הזה פרופסור איתמר גרוטו, לשעבר המשנה למנכ״ל משרד הבריאות וראש שירותי בריאות הציבור. שלום, צהריים טובים.
שלום, צהריים טובים, אליל, וגם דקלה ולמאזינים.
שמענו את הדברים, יש הערכה או יש סיכוי שחלקם, חלק מהמומתים, אם יחזרו לעבוד לאחר שבעה או בטח חמישה ימים, אם הבידוד יקוצר עוד יותר, ימשיכו להיות מומתים, ימשיכו להיות מדבקים, סליחה.
תראה, אנחנו יודעים בסך הכל, וכמו שגם נאמר בכתבה של דקלה, שאנחנו יודעים על חלק קטן מהמומתים, אולי בין חצי לאולי פחות. אז יש הרבה מאוד מומתים שאנחנו בכלל לא יודעים עליהם, ולא מסתובבים בינינו באופן חופשי. אני חושב שהשיטה של איתור מגעים ואחר כך בידוד של החולים, זה כבר בעוד בבריטניה, בגלל הדלטה, יש דוח מאוד מפורט שיצא שהוציאו את זה 10 מיליארד פאונד במקרה הזה, ולא יצא מזה שום דבר. אני חושב שהגיע הזמן שנבין שהשיטות האלה של בידוד מגעים במצב כזה של מגפה שכך מתפשטת, הוא לא רלוונטי, והגיע הזמן להתחיל גם שיותר לקצר עוד יותר. אני חושב ש... לא הייתי בכלל מכניס כרגע אנשים יותר לבידודים ארוכים, אלא בהחלט רק במצבים מסוימים, שזה קבוצת סיכון. אם אנחנו רוצים להגן על בתי אבות, אז אנחנו צריכים לבדוק את העובדים בכניסה, וגם לבדוק אותם מדי פעם, כדי לראות שיש בעיה, אבל שאר האוכלוסייה צריך להתחיל להוריד
את הרגל. כלומר, אתה, אם היית היום במשרד הבריאות, היית ממליץ לקצר עוד יותר את הבידוד?
תראי, אני פשוט משתגע מעניין הסליחה לביטוי, אבל מכמות הבדיקות שנעשית פה, היא מטורפת ברמה בינלאומית. אני הסתכלתי על הגרף של בדיקות ל-100,000, ישראל בכלל לא נמצאת בסקאלה, היא איזשהו בשמיים שם. אנחנו עושים 300,000 בדיקות ביום, 400,000 בדיקות ביום, שזה כמעט משהו כמו, לא יודע, 5% או 4% מהאוכלוסייה ביום נבדקים. אין מקום שעושה את זה, אנחנו פשוט צריכים לרדת מטירוף הבדיקות הזה, זה גם השקעה, כל יום כזה עולה לנו 10, בין 10 ל-20 מיליון, לא יודע כמה עולה היום בדיקה, 10-20 מיליון שקל, שהיו יכולים ללכת למקומות הרבה יותר טובים. אז אני חושב שנושא הבדיקות בכלל צריך להצטמצם למינימום, ואנחנו יכולים לחיות עם המגיפה הזאת בלי כל כך הרבה בדיקות.
אז בוא נדבר שנייה במספרים. 782 חולי קורונה מושפזים היום בבתי החולים, 255 מתוכם במצב קשה או קריטי, וזה לעומת 4,900 אנשי צוות במערכת הבריאות שהם מאומתים ויושבים בבית ולא יכולים לעבוד. כלומר, מספר החולים עולה, ובכל יום עולה בעשרות, כמה עשרות, ומנגד, מספר הרופאים והאחיות רק הולך ויורד. איך מתמודדים עם זה?
אז יש קודם כל, נסתכל קצת על נתונים של החולים הקשים, אני מסתכל על חצי הכוס המלאה בהיבט הזה, שבסך הכל הקצב של עליית החולים הקשים והדלטה של... תוספת החולים הקשים בכל יום היא לא במקביל לקצב ההתפשטות של התחלואה, זה סימן טוב, כי כנראה באמת בכל זאת מחלה יותר קלה, וגם החולים משתחררים גם ביותר מהיר מהבית חולים מאשר בעבר, אז ההצטברות שלהם, זאת אומרת הכניסה לעומת היציאה, בקצב יחסית סביר ואפילו פוחת בימים האחרונים, אני מקווה מאוד שהמגמה הזאת יימשך. אז זה לגבי נושא של החולים הקשים, אני חושב שמספרים של 1,000-1,200 ולא ב... לא בסקאלה שאנחנו נמצאים, שלא נגיע אליה. זה דבר אחד. לגבי נושא של צוות חולה וצוות בבידוד, אז כמו שנאמר פה, באמת מצד אחד אנחנו רוצים לאפשר לצוות לעבוד, מצד שני הצוות עובד עם אנשים בסיכון, לכן שם זה בדיוק המקום שמתאים קיצור הבידוד, הייתי אפילו חושב על קיצור יותר, יותר קיצוני, שמבוסס נגיד לשלושה ימים, ובדיקת אנטיגן בסוף גם יכול לקצר, אז כבר יהיה לנו במקום 10 ימים שהיינו קודם, 3 ימים, אז כבר 2/3 מהאנשים שחררנו יותר מהר. אלה לדעתי הצעדים, וכמובן להמשיך לשמור על אוכלוסיות, למשל בתי אבות ומקומות כאלה שיש הרבה מגעים קשישים, שם כן צריך להקפיד, זה המקום שכן צריך להקפיד את בדיקות, ולוודא שלא מגיע לשם אנשי צוות חולים או מאומתים, כי אלה קבוצה מאוד בסיכון.
מנכ״ל משרד הבריאות לשעבר, משה בר סימן טוב, כתב מאמר וקרא להעביר את הילדים לשבועיים למידה בזום כדי להאט את קצב ההדבקה. גם אתה תומך במתווה הזה?
לא, אני לא חושב שאנחנו במקום שנמצאים, שצורך לפגוע בחינוך כל כך הרבה. כמובן שאם אנחנו יכולים להגביר את ההתחסנות בקרב ילדים זה היה מצוין, כנראה זה לא כל כך קורה. אבל יחד עם זאת, אני לא חושב שסגירת בתי הספר תשפיע במשהו על המשמעותי, על התחלואה, באמת הזה. בסוף אנחנו כבר ראינו גם בעבר את זה, ובמגל האומיקרון, שהוא פשוט הרבה יותר מדבק, אז הוא התפשט באוכלוסייה של הילדים שאינם לא בבית ספר, הם נפגשים במקומות אחרים. זה לא פונקציה שתהיה לה השפעה, ורוב המומחים, כולל קבינט המומחים שמייעץ למגן ישראל, מפלט נגד סגירה גורפת של בתי הספר. ואני בכלל חושב שצריך להקל גם שם, זאת אומרת, לאפשר גם לילדים, גם למרות שאפילו לא מחוסנים, לקצר להם את תקופת הבידוד, לקצר את תקופת הבידוד גם של חולים וגם של אנשים שנחשפו לחולה, כדי שאוכל לקיים משהו יותר מקסימום למידה. זאת העמדה שלי במצב הזה, כי אני חושב שלא תהיה לזה השפעה משמעותית לתחומה.
ברור, תודה רבה.
והכלים הישנים לא עובדים כבר.
תודה רבה, פרופ' איתמר גרוטו, לשעבר המשנה למנכ״ל משרד הבריאות.
תודה רבה.
פרסומות. יותר מ-150,000 תלמידים ואנשי צוות לא נמצאים היום במוסדות החינוך. לירן חוג'יינוב כתבנו לענייני חינוך, בכל יום המספרים עולים, אבל במשרד החינוך מתעקשים להשאיר את בתי הספר פתוחים.
נכון, אנחנו מדברים כבר על 150,000, זה כבר יום רביעי רצוף של עלייה של 10,000, היינו ב-120, 130, אתמול 140, והיום אנחנו מגיעים לקצת יותר מ-150,000, ואנחנו לוקחים פה גם את המבודדים וגם את המאומתים, כשבפועל ברור לך שהמספר הוא הרבה יותר גדול, כי יש גם כאלה שההורים לא שולחים לבתי הספר, ויש כאלה שבאמצע היום פתאום מבינים שהם נחשפו לחולה מאומת, ואז הם נשלחים הביתה, ואכן שרת החינוך יפעת שאשא ביטון הבוקר, בעוד תדרוך מקצועי אומרת, הדיבורים על סגירת מערכת החינוך פוגעים בילדים ובהורים, זה לא יקרה. שמענו ממנה גם דברים דומים אתמול, כשהתראיינה אצלנו כאן ברשת בית אצל שלי וגואטה, ועדיין מתעקשים לא לסגור, להשאיר את מערכת החינוך פתוחה, ואימא, מי שיכול יגיע, מי שלא, לומד מרחוק, עד כמה שאפשר לקרוא לזה למידה. בינתיים בשטח איליל, ממשיכים בחלוקת ערכות האנטיגן. שימי לב איך זה היה נשמע, שנאמנת הקורונה בבית ספר גרץ בתל אביב, הסביר לילדים בכיתה ג' איך בדיוק משתמשים בערכות.
אז אתם מקבלים ערכה של 3 בדיקות. בגדול, הבדיקות לא מיועדות לשימוש היום לשעה זאת וזאת. השימוש הוא שלכם, שיהיה לכם בבית, בגלל שעכשיו יש קצת מחסור או קצת יקר, אז אנחנו באים לקראת, וכל אחד מקבל את הבדיקות. זאת אומרת, זה לא מיועד למטרה ספציפית, אוקיי? שיהיה לכם בבית. היה ואח שלכם יצטרך בדיקה? אמא, אפשר להשתמש. זה אחד. כמו שאמרנו, 3 דברים בתוך המטש, ערכת הבדיקה והמבחנה עם החומר שאכן בודק. אנחנו אוהבים אתכם ורוצים אתכם פה.
כן, זה ממש כך, היא ממש יושבת ומסבירה להם איך משתמשים במטוש, איך מכניסים אותו ללוע ילדים בכיתה ג' ובמשרד החינוך ממשיכים להדגיש גם היום, נכון להיום, עדיין כ-90% מהתלמידים מגיעים לבתי הספר ולכן נמשיך שהם יהיו פתוחים.
תודה לירן, ואיתנו חיים ביבס, יושב ראש מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין מכבים רעות, שלום, צהריים טובים.
צהריים טובים.
בפעם הקודמת זעקתם שהממשלה לא מספיק משתפת אתכם בכל מה שנוגע להפעלת בתי הספר, שלא מאצילים סמכויות על השלטון המקומי. משהו השתנה בממשלה הזו?
תראי, בסופו של דבר מצד אחד השתנו חלק מהדברים, מצד שני עדיין משרד החינוך לא מבין שהניהול האמיתי, האופרטורים היחידים שיש היום במדינת ישראל בשטח, זה השלטון המקומי, ופיקוד העורף. ולכן ההחלטה צריכה להיות ברמה מה שנקרא הניהולית, מנהל חינוך ומנהלי בתי הספר בשטח. זה שישב שם מישהו במגדל השן משרד החינוך לקבל החלטה אם כן להעביר כיתה לזום או לא להעביר כיתה לזום, בסופו של דבר מייצר את הגל של חוסר האמון שאנחנו רואים. עכשיו בואי, אני רוצה גם להעביר כמה דברים. קודם כל, תפיסת עולמנו היא מאוד ברורה לאורך כל הגלים, בראשון, בשני, בשלישי, ברביעי וגם היום. יש לעשות כל שניתן כדי שהילדים יגיעו פיזית לבית הספר, תוך כמובן הקפדה על כל התנהלות בטוחה. עכשיו, כל זמן שאין סגר במדינת ישראל, מערכת החינוך חייבת להישאר פתוחה, מתפקדת ועובדת דיפרנציאלית, עם כל הבדיקות הדרושות בתוך המערכת. עכשיו, אנחנו גם רואים, זאת אומרת, לאורך כל הדרך, עלייה גם משמעותית במצוקות, בהשפעות הנפשיות של הקורונה לילדים ובני הנוער. יש עוד דברים חוץ מאשר קורונה, ולכן צריך לשמור על הילדים האלה, ולנהל את זה בצורה דיפרנציאלית. אי אפשר לקחת ולנהל את המערכת בצורה רוחבית. סוגרים את המערכת בכל הארץ, או פותחים בכל הארץ, בכל מקום, בהתאם לתחלואה, בהתאם לכיתה, בהתאם לדברים, להחליט איפה סוגרים ואיפה פותחים, וזה יכול להתנהל רק
ומי צריך להחליט? ראש הרשות המקומית?
מי שצריך להחליט זה מנהל החינוך המקומי עם המנהל, ולא להמתין לאיזה פקיד שיושב בירושלים ואין לו מושג בכלל איפה הבית ספר נמצא.
מבחינת, אנחנו רואים את הקשל בהסברה ובמסירת מידע לציבור, שגורם גם לאובדן שיתוף הפעולה של האזרחים. אתם מרגישים שאפשר היה להשתמש בכם טוב יותר בעניין הזה?
ברור לחלוטין, הרי בעבר מה קרה? אנחנו לקחנו, עשינו מה שנקרא, לקחנו את כל ההנחיות, עשינו להם את ההפשטה שלהם והעברנו את זה, אבל עכשיו ההנחיות משתנות חדשות לבקרים. עכשיו משרד הבריאות מתעקש לנהל את המערכה לבד. במקום לבוא ולהשתמש באלה שגם בפעמים הקודמות, מי שעשה את החיבור בין הממשלה לבין השטח זה אנחנו, יחד עם פיקוד העורף, היינו יחידים שלקחו בסוף את האירוע ועשו לו את ההדבקה הזאת. עכשיו במקום להשתמש בכלי המרכזי, יש לנו חמלים ויש לנו את כל מה שצריך, אפשר להשתמש ברשות, אלא מה שמישהו בחר לנהל את זה. עכשיו מה קרה? משלט, נגיד המשלט של משרד החינוך קרס, הוא לא עובד, בסוף למי פונים? לרשות המקומית, כי זה הדבר הכי קל. וכשהם פונים לרשות, אז אנחנו יודעים מה שנקרא ברמה שלנו, אנחנו מעבירים הנחיות כדי לפשט את זה לרשויות ולתת את ההנחיות, אבל עדיין, אם היו עובדים בשיתוף פעולה, זה היה נראה אחרת. אני חושב שהציבור מבולבל, כי כל רגע מוציאים הנחיה חדשה, מוציאים דברים שונים לחלוטין, והגיע הזמן לפשט את הדברים, להוציא אותם בצורה מסודרת, ורגע להמתין, לתת לה מערכת לעבוד, תעבוד, לא לשנות את זה כל יום, אלא לתת לה לעבוד, לראות אחרי כמה ימים איפה יש, וגם אם רוצים לשנות, צריך לצאת בהסברה מסודרת, ולא באמירות כאלה שמישהו עושה תחרות, מי מוציא ראשון את ההודעה, משרד הבריאות או משרד אחר, ואז הציבור מבולבל לגמרי.
ברמת היום-יום, מישהו מתקשר איתכם, פיקוד העורף, משרדי הממשלה השונים, מישהו מקיים איתכם איזושהי תקשורת שוטפת?
תראי, לרוב אנחנו, קודם כל, יש לנו שיתוף פעולה מצוין עם פיקוד העורף. אנחנו עובדים ביחד, דרך אגב, זה לא רק בתקופת קורונה. אנחנו מאז 2006, מלחמת לבנון השנייה, פיקוד העורף, שלטון מקומי, עובדים יד ביד במערכות משותפות, בעבודה משותפת, בליווי, בכל מה שצריך. לצד זה, כמובן, עם משרד הבריאות, בחלק מהדברים אנחנו עובדים, עם הפרויקטור אנחנו עובדים יותר עם משרד הבריאות פחות. עכשיו, קחי, לדוגמה, משהו קלאסי, שהוא עבודה של משרד בריאות יחד עם החמלים ברשויות המקומיות. אחד הדברים שלמדנו לעשות בגלים הקודמים זה לשחרר את האנשים. זאת אומרת, בן אדם שנכנס לבידוד כי הוא מאומת, עברו מספר הימים, עכשיו מקטינים את הימים מ10 ל7. מה שקורה, משרד הבריאות לא מסוגל בעצם לעמוד בקצב, בגלל ההדבקה הגדולה, לעמוד בקצב של שחרור האנשים, ויוצא שאם נכנסו נגיד לפני 7 ימים 400 איש בעיר מסוימת ביום אחד, יוצאים רק 100 ביום, ואז נוצר מצב שיש לא מעט אנשים שנתקעים כמבודדים, כי המערכת לא עובדת. המערכת עובדת לאט.
יש פשוט פקק. המערכת לא מצליחה לעמוד בעומס.
וצריך עכשיו, זה קרה בעבר. זה קרה בעבר, ואנחנו בלחץ גדול שחררנו. גם עכשיו צריך לעבור למוד אחר לגמרי. המוד צריך להיות מאוד מאוד ברור. אחרי 7 ימים, אוטומטית המשתחרר. לא להמתין שישחררו אותך משרד, כי כל השטות הזאת מייצרת חוסר אמון של המערכת, כי מנסים להשיג אותה, לא מצליחים, הכל שם לא עובד, ואז מייצרים חוסר אמון של הציבור. כדי להחזיר את האמון של הציבור, כן. לקבוע דברים שהם מאוד ברורים, 7 ימים עברו, תצא, תשתחרר, אתה תקבל את התעודת מחלים שלך, את כל הדברים אחר כך.
טוב, זמננו תם, היינו מדברים עוד, אבל פשוט נגמרת לנו השעה. תודה רבה, חיים ביבס, יושב ראש מרכז השלטון המקומי. עד כאן השעה הראשונה של בחצי היום. בשעה הבאה נרחיב על החלטת בגץ בעניין סיבסוד מעונות היום לאברכים, שמנוגדת לעמדת שר האוצר ליברמן. נהיה כאן מיד אחרי חדשות השעה.
רשת בית אילאיל שחר
אחת וחמש דקות, אתם עם השעה השנייה של בחצי היום יומן הצהריים של רשת ב'. את המשדר הזה עורכת אפרת וייס, מפיקות רחלי לוי ורוני גור אריה. טכנית השידור היא קרן בר, אני ליל שחר ואנחנו מתחילים. בגץ הוציא היום תמרור עצור לשר האוצר אביגדור ליברמן והודיע שינוי הקריטריונים למימון מעונות יום לאברכים יוכל להתחיל רק בשנת הלימודים הבאה. אי אפשר לשנות את הכללים באמצע שנה. עם זאת, מדובר כנראה רק בדחייה בת חצי שנה של רוע הגזרה מבחינת האברכים. עם הפרטים, כתבנו לענייני משפט עמוץ שפירה.
כן, שלום אליל, כמו שדיווחנו גם בשעה הקודמת, במילים אחרות אולי פחות דיפלומטיות, אפשר לומר שבגץ כאן מצנן את ההתלהבות של שר האוצר ליברמן לבטל את הסובסידיה שניתנת למשפחות של אברכים עבור מעונות היום לילדיהם, והוא דוחה את המהלך הזה לשנת הלימודים הבאה, כלומר תשפ"ג, ולא נותן לשר ליברמן להתחיל את זה בדיעבד מתחילת שנת הלימודים תשפ"ב. צריך לומר, בשנת הלימודים תשפ"ב התחילה מוקדם יותר מראשון בספטמבר, ואולי כאן באמת שר האוצר לא ראה את ראש חודש אלול כתחילת שנת הלימודים במגזר החרדי. בכל אופן, את העתירה הגישו זוג חרדי יחד עם מעונות יום חרדיים וארגונים חרדיים שטענו ששר האוצר לא יכול בדיעבד לראות על מהלך שכזה, אחרי שהם, המשפחות, כבר ארגנו את סדר היום שלהם לשנה הקרובה, וההחלטה הזו, כך הם טענו, תביא להוצאת ילדים ממעונות שהם כבר החלו בהם, וגם זה יפגע בנשים שיצאו לעבוד, שהם יצטרכו להתפטר ממקום עבודתן כדי למצוא את הפתרון הזה באמצע השנה לילדים שלהם. צריך לומר כי כבר במהלך הדיון בעתירה הזו הציעו השופטים דחייה של כמה חודשים עד לחופשת פסח, אבל שר האוצר דחה את ההצעה הזו, ועכשיו כאמור בגץ דוחה את יישום ההחלטה שלו לשנת הלימודים הקרובה. צריך לשים לב, בגץ לא מבטל, גם הוא הבהיר את זה בדיון עצמו, הוא לא מבטל את ההחלטה של שר האוצר. יש לגיטימיות לממשלה לשנות את מדינות הרווחה שלה, וזה גם נעשה בעבר כמה פעמים, אבל כאמור הוא דוחה את ההחלטה. נקרא אולי קטע קצר ממה שכתב השופט שטיין במקרה הזה, הוא אומר, למשפחות האברכים אין זכות קנויה לקבל סבסוד למעונות היום, אבל משפחות האברכים זכאיות לכך שהרשות השלטונית לא תנקוט בפעולה שיש בה כדי לשבש באופן קשה את אורחות חייהן מבלי שינתן להם זמן מספק כדי לערך, ולכן בסיבות העניין השורה התחתונה, כך הוא אומר, זמן מספק להערכות שכזו היא עד לסוף שנת הלימודים הנוכחית. כלומר, בשורה התחתונה יש כאן דחייה של שנה אחת ביישום ההחלטה של שר האוצר.
תודה, עמוץ. ואיתנו בעניין הזה עורך הדין שמואל מקלב, שמייצג את העותרים בבגץ. שלום.
שלום וברכה.
אז ניצחון בערבון מוגבל. מצד אחד, בגץ אמר לשר האוצר ליברמן, זה לא יוכל להתחיל השנה, אבל אין מניעה שליברמן יוריד את הסבסוד בשנת הלימודים הבאה.
אז אני אענה. הניצחון הוא לא חלקי. הניצחון הוא מוחלט. ואם אני אצפט מתוך פסק הדין, אדם הוא עולם ומלואו, והשלטון, כנאמן הציבור, חייב להימנע ככל שניתן מלשבש את עולמו. הזכרתם שניתן דחייה קטנה, אז לא. אני אזכיר לכם שר האוצר רצה להכניס את התקנות האלו החדשות כבר בתחילת השנה, דחינו אותם בשישה חודשים עד ינואר, וכעת שישה חודשים עד שנה הבאה. ואם הוא ירצה להכניס את התקנות האלה בשנה הבאה, הוא יצטרך כמובן להכין את התבחינים מחדש.
אין, לא חושבת שלמי מאיתנו יש ספק שהוא, כך הוא יעשה, אבל בגץ אומר, אין זכות קנויה לקבל סבסוד, אבל כן צריך לתת זמן לאזרח להיערך.
אכן, חשוב לדעת, אבל מי שעוקב אחר מהלך הדיונים בבית המשפט ומי שקורא את פסק הדין, מבין מה המשמעות של החלטה של מינהל, של החלטה של ממשלה, של החלטה של שר. לא יכול להיות שבאבחה אחת יחליט שר האוצר לשלול זכויות מכל כך הרבה אזרחים בצורה לא מידתית, בצורה לא סבירה, בעיתוי שהוא לא נכון. ואני שמח שבית משפט קיבל את כל הטענות שלנו ודחה את ביטול הסבסוד לשנת הלימודים הבאה, שמשמעותה ביטול הגזרה הזאת בשנת הלימודים הנוכחית.
תודה רבה, עורך הדין שמואל מקלב, שמייצג את העותרים בבגץ הזה של סבסוד מעונות היום. כן, ועכשיו אנחנו חוזרים לקורונה ולהיבטים הכלכליים שלה. מול הכנסת מפגינים היום אנשי התיירות הנכנסת שטוענים שמצבם הולך ומחמיר. מצד אחד השמיים דווקא נפתחו, אבל מצד שני תיירים אין. בעניין הזה אנחנו עם שרון עידן, כתבנו. שלום שרון.
כן, שלום איליל, היום שוב הפגנה, באמת בפעם מי יודע כמה, מול משרדי משרד האוצר בירושלים. השמיים באמת נפתחו, אנחנו מדברים כבר כשבוע על כך שאין רשימה של מדינות אדומות יותר, אין ועדת חריגים, לכאורה תיירים יכולים להגיע לישראל, אבל המספרים הם כל כך נמוכים וכל כך אפסיים, שבסופו של דבר אומרים גם מורי הדרך, גם סוכני הנסיעות, גם כל מתי המאבק של התיירות הנכנסת, שהם לא יכולים להתפרנס כך, הם לא יכולים לשרוד, לא מעט מהם אומרים שהם הגיעו ממש לפת לחם, ולכן הם הפגינו בשעה האחרונה ממש מול משרד האוצר בירושלים, כדי שיתנו להם איזשהו מתווה פיצויים יותר רציני, הם אומרים, ממה שהיה עד עכשיו. כאמור, בשלב הזה, כמו שזה נראה, אין יותר מדי דיבורים על עוד מתווה מבחינת משרד האוצר, יש כל מיני דברים מאוד מאוד נקודתיים ומקומיים, והם אומרים, הדבר הזה לא מספיק לנו בשלב הזה.
תודה שרון, ואיתנו בעניין הזה אגר רומאו, מנכלית טל שיווק מתנות ומזכרות בעם. שלום.
היי, שלום.
אז אני מניחה שאת השתתפת היום בהפגנה?
כן, השתתפתי בהפגנה, ואני לוקחת חלק פעיל גם מאחורי הקלעים. אני שמעתי עכשיו את הדברים לגבי מתווה פיצויים שקיבלנו, לא קיבלנו שום מתווה פיצויים. אנחנו חברה שמעצבת, מייצרת ומשווקת מתנות ומזכרות לתיירים, מעל 25 שנה, בכל נקודות מחירה בארץ. אנחנו ממרץ 2020 בשיתוק כמעט מוחלט, ומיוני 21 עם אפס פיצויים, אפס מענקים, אפס תמיכה, ובלי תיירים בעצם. השמיים היו סגורים, ויש התעלמות מוחלטת, אנחנו שקופים.
אבל אומר השר יאיר לפיד, וגם שמענו דברים דומים מכיוונה של שרת הכלכלה אורנה ברביבאי, אנחנו בוחנים, ומי שבאמת נפגע ויוכל להציג לכך ראיות, נכון, יקבל נכון, איזשהו נכון, פיצוי.
אנחנו בינואר 22, מיוני 21, אין תיירים, השמיים סגורים, הבחינה כבר מעל 7 חודשים, מדבר שר האוצר על מסעדות שמלאות, הרי הבחינה היא מאוד קלה, כל שקוף, יש מערכות, בלחיצת כפתור בודקים למי ירדו ההכנסות ובכמה ובהשוואה לשנים קודמות, וזה יכול להיות מאוד מאוד קל. אמר יאיר לפיד בקולו בממשלה הקודמת, אנחנו יודעים לפצות, עשינו את זה בצוק איתן, אנחנו יודעים לבדוק מי זכאי, אז למה מתעלמים מאיתנו? כמה אפשר? אין לנו עוד אוויר. כמה אנחנו יכולים עוד לחיות מהאוויר?
מצד שני, בממשלה הקודמת הייתה טענה שנתנו לכולם, ואולי קצת פתחו את הכיס באופן נדיב מדי והעמיקו את הגרעון.
אני לא מדברת על כולם ואני לא מדברת על נדיבות. יש פה ענף שלם של תיירות נכנסת שמורכב מערב רב של עוסקים, ממורי דרך, ממזכרות, מחנויות, מאטרקציות, מנהגים, מהסעות, ממלונות קטנים. באמת אין ספור עסקים קטנים שבסופו של דבר הם הכתפיים של המדינה. הם אלה שמעסיקים עובדים אחרים. הם אלה שתורמים למדינה, המדינה שותפה שקטה שלנו בימים יפים, ובימים שהמדינה מונעת מאיתנו להתפרנס. סוגר את השמיים, היא מתעלמת מאיתנו. לא ביקשנו עכשיו פיצוי רוחבי לכל המדינה, אנחנו מתמקדים בענף התיירות הנכנסת שמשותק מיוני 21, משותק, ועוד מלפני, סליחה, משותק ממרץ 20, ומתעלמים ממנו מיוני 21, כאילו הוא לא קיים. מדברים על מתווים שניתנו, ואם יהיו עוד, לא ניתנו שום דבר, שום דבר.
תודה, אגר רומאו, מנכ"ל איטל שיווק מתנות ומזכרות בעם.
תודה על הבמה, תודה רבה.
ואיתנו בעניין הזה, חבר הכנסת ישראל, לא איתנו, אז עוד כמה דקות יהיה איתנו, חבר הכנסת ישראל כץ, שר האוצר לשעבר, ומי שככה באמת נקט ביד רחבה יותר כלפי העסקים הקטנים וכלפי המפוטרים, ישראל כץ, חבר הכנסת איתנו? יפה. אתה שומע את הדברים האלה, שמענו וראינו את ההפגנה הזאת שהתקיימה של אנשי ענף התיירות מול משרד האוצר, שמענו כאן נציגה שלהם שאומרת, אנחנו, מי שמתפרנס מתיירות נכנסת, בעצם כבר הרבה מאוד חודשים לא מצליחים להתפרנס בכבוד, ואני מניחה שאתה ככה מחכך ידיך בהנאה. אתה ידעת לעשות את זה יותר טוב.
ממש לא מחקר, ואני משתתף איתם גם עם אנשי התיירות, הכנסת, וגם עם אחרים, ששר האוצר ליברמן מבצע פיגוע המוני באזרחי מדינת ישראל, בעסקים, בעצמאים, בשכירים, הנה, בקבוצות כמו הקבוצה הזאת, הוא מסרב לתת להם פיצוי, מסרב לתת סיוע למי שנפגע. אני הובלתי רשת ביטחון כלכלית למשך שנה מראש, ברוחב יד, ברוחב לב, שהצילה מובטלים מרעב, ועסקים מקריסה. עכשיו אני מדגיש, כל רשת הביטחון נקבעה לפי קריטריונים שאושרו בממשלה, אושרו בכנסת, אגב, באחד בוועדת הכספים, וב-80 תומכים מול 0 מתנגדים, כולל אנשי ליברמן ולפיד וכולם, כך שלהגיד שזה היה שוחד בחירות, זה פשוט שקר מוחלט. הם אישרו את הקריטריונים ודנו. ומה רשת הביטחון אומרת? לא מחלקים לאף אחד סתם, אלא קובעים שמי שירד ב-25% בתחומים מסוימים, ב-40% בתחומים אחרים, כמו הקבוצה הזאת למשל, הוא מקבל פיצוי בהשוואה למה שהיה לו בעבר היקף העסקים, לבין מה שהוא ירד והגיע עכשיו. ולכן זה מופעל רק אם העסק והעצמאי יורד בהיקף ההכנסות שלו בסכום מסוים. וכך הצלנו בעצם, הצלנו למעלה מיליון מובטלים מרעב, והצלנו מאות אלפי עסקים מקריסה, ויותר מזה, גם כלכלית, כל העולם משבח, וקרן המטבע הבינלאומית, וחברות הדירוג ששמרו על דירוג האשראי הגבוה, אומרות, עשיתם מה שצריך ונכון, לא רק מבחינה אנושית, גם מבחינה כלכלית. מדוע? כי כשהחיסונים הגיעו, והמשק נפתח, מיד הוא אמרי, היום יש מעל 7% צמיחה, הגירעון ירד לכיוון 5%, דירוג האשראי גבוה, כי זה היה נכון גם כלכלית. מה ששר האוצר עושה, הוא בקשיות לב, באכזריות, הוא תורס מגזרים שלמים ואנשים, ולא מאפשר להם להתקיים מהקופה שהוא קיבל מאזרחי ישראל, כדי להפעיל אותו במקרים האלה.
ובכל זאת, אבל פתחתם את הכיס ביד נדיבה מדי, צריך לומר. החלט שהוא ערך שוב ושוב גרם לזה שהרבה מאוד אנשים לא חזרו למעגל העבודה, למרות שכבר היו מקומות עבודה במשק. במסעדות חיפשו במנהרות מלצרים, ולא, אף אחד לא רצה לחזור לעבוד.
אין חלט וחסרים מלצרים. צריך להבין, הקורונה יצרה כאן תופעות עמוקות, שגם בעולם חוקרים אותם וגם כאן. לא כל אחד מוכן היה או מוכן היום לחזור לעבודות הפשוטות, המלצרות והדברים האחרים. אני נתתי בשעה של אנשים לא היה לאן לחזור, הם קיבלו סיוע. ובעל העסק יכל להוציא את העובדים שלו לחל"ת, במקום לפטר אותם, והקל גם עליו וגם עליהם. זה סתם מיתוס, היום כבר ברור לחלוטין, שלא בגלל זה אנשים לא חזרו. כי עובדה שמה שנפתח, אנשים חזרו. ויש כאלה שפוטרו או הוצאו לחל"ת כי העסק הסתפק בפחות עובדים, למד לעבוד עם פחות עובדים, ולכן נכנסתי הכשרה מקצועית למקצועות מועדפים, לשכר גבוה. התחלתי, שר האוצר פיזר את המטה הזה. היום הפתרון, אותו גרעין שנשאר של מובטלים ותיקים, שהעסקים פלטו אותם בדרך כלל החוצה, לעשות להם הכשרה מקצועית למקצועות מועדפים, להייטק, לדברים אחרים, והתחלנו לעשות את זה. אי אפשר להשאיר אנשים ללא פתרונות. ולכן, עובדה שהאבטלה ירדה מאוד, עובדה שהגירעון ירד מאוד, דירוג האשראי נשאר גבוה, הצמיחה מזנקת, יש עודף של עשרות מיליארדים, דווקא בגלל מה שעשינו, ואני הובלתי כאן, עמדתי בחזית, עמדתי מול קשיים, מול הפקידים שלא רצו, ואני עמדתי על זה שהסיוע הזה יינתן, והסיוע הזה הציל. עכשיו, שר האוצר...
אבל מה ששר האוצר אומר, שעכשיו הוא נאלץ לפעול בריסון תקציבי כדי לחסות על הבור התקציבי שיצרה הממשלה הקודמת.
שקר, אין בור תקציבי, לא רק שאין, עמדו השלישייה הזאת, ליברמן ובנט ולפיד, והתגרו בתוצאות במצב המשק. אין בור, יש מצב מצוין של המשק הישראלי, זה מה שאנחנו אישרנו, זה פשוט לא נכון. ויותר מזה, הסיוע היום לעסקים כדי שלא יקרסו, קודם כל נכון מבחינה הומנית ומבחינת חמלה, אבל גם נכון כלכלית, כי אחרי זה לשקם עסק שהתמוטט עולה פי ארבע ולא תמיד מצליחים. ולכן היום הוא חייב לפרוס רשת ביטחון, להעביר החלטה בממשלה, להביא את זה לכנסת, גם אנחנו נתמוך. הנה לפיד בזמנו, כאשר פניתי לבנייני קורונה, הוא תמך לא פעם בצעות שהבאתי, עובדה שזה עבר ב-80 מול 0. אני מתחייב לתמוך בכל הוצאה שהוא יביא לפריסת רשת ביטחון לעצמאים, לעסקים ולמובטלים ולסחירים, בדיוק לפי קריטריונים מדויקים, רק אם הם ייפגעו. אבל אנשים צריכים לדעת מראש, וזה מה שחשוב, שיש להם את רשת הביטחון, איך לתכנן, איך לא להילחת, איך לחלקל את הצעדים. אף אחד לא רוצה להיות מובטל, אף עסק לא רוצה להיסגר, אף עצמאי לא רוצה להפסיד.
אבל אנחנו רואים עכשיו שהאוצר ומשרד הכלכלה מנסים לנהוג בזהירות, כלומר לא לחלק לכולם, אלא לתת במשורה למי שבאמת זקוק וצריך. היית שם במקומות האלה, כמה זמן להערכתך צריך לקחת לנסח קריטריונים ברורים ותבחינים מאוד מאוד מדויקים, כדי שבאמת אפשר יהיה להעביר את הכסף למי שבאמת זקוק לו?
זה היה צריך להיות מזמן. אותו צוות שבאוצר, זה הצוות שאני אישרתי אגב, מלבד המנכ״ל שהתחלף, הם יודעים את המספרים, יודעים את הנתונים, רק צריכים את המדיניות שתכוון אותם. פקידים לא תמיד אוהבים לתת, אוהבים לקחת. והשר חייב, הממשלה חייבת להיות עריבה לאנשים. הוא היה צריך מזמן כבר לקבוע, להביא את זה לממשלה, להביא לכנסת. אני אדאג שהאופוזיציה תתמוך ברשת הביטחון הזאת, וזאת רשת מותנית. לא נותנים למי שלא נפגע באמת, אבל מי שנפגע יודע מראש שהוא כבר יקבל את הכספים ואת הסיוע. הקורונה זה דבר דרמטי, זה דבר שהוא חסר תקדים במאה השנים האחרונות, ולכן זה משנה את כללי הכלכלה, זה משנה את ההתנהגות, זה מחייב ערבות הדדית. לא רק שיש כאוס מוחלט מבחינה בריאותית, אז גם מבחינה כלכלית, נשארים כאן את האנשים חסרי ישע, ואם אמרה לך עכשיו הדוברת שהיא כמה חודשים במצב, הכוונה היא שקודם אני טיפלתי בהם, הם קיבלו סיוע, הם קיבלו חל"ת, העסקים קיבלו סיוע לפי הירידה במחזור, בדקתי כאשר התברר שיש שם עסקים מעל 200 מיליון ש"ח, חברות הנסיעות, דאגתי גם להגדיל את הסכום ל-400 מיליון, את הרף של הסיוע. אנחנו סייענו לכולם, השקעתי כ-170 מיליארד שקלים, גם בעצמאים, גם בשכירים, גם בעלי עסקים, גם היה בתוך זה תוספת גדולה לבריאות ולחינוך ולרווחה ולהצת תשתיות. כך מתנהגים, ועובדה שכלכלית זה לא רק שלא הפסידו, זה גם הביא כסף, התברר שאין סתירה בין רוחב לב לבין כלכלה נכונה. ואנחנו עשינו את זה נכון, ואני עמדתי ופגשתי את המוחים ודיברתי איתם, והתברר שהקריטריונים שהחליטו עליהם לא התאימו, שיניתי את הקריטריונים וקיימתי איתם שיח. והדבר הוא שמאות אלפי אנשים שהיו ברחובות ירדו מהרחובות. אני עכשיו קורא את הבעלים של הברבין, מלישאול מזרחי,
כן,
ששבת שביתת רעב בזמנו. אבל אני, אחרי שטיפלתי בדברים, שאלו אותה התקשורת אחרי כמה זמן, תגיד לי, למה אתה לא מוחה? למה אתה לא שובט? הוא אמר, כי קיבלתי את הכסף. קיבלתי את הסיוע. היום הוא לא מקבל, משאירים אחד כזה,
כן,
לגורלו. הוא צריך לצמצם, לא להכניס אנשים, פוגעים בתרבות, פוגעים באולמות, פוגעים במסעדות, פוגעים בעסקים שאנשים פחות באים אליהם, ולא פורסים להם רשת ביטחון, ויש כאן התאכזרות
שחייבים
בורים. להפסיק אותה.
תודה רבה, חבר הכנסת ישראל כץ, שר האוצר לשעבר. תודה. היקף הבידודים הנרחבים הגיעו גם לעובדי הרכבת, מה שמוביל לשינויים בקווים. שרון עידן, איפה צפויים שיבושים היום, והאם זה צפוי להתרחב?
כן, בואי נתחיל מהסוף. קודם כל, זה כן צפוי להתרחב, ואגב, לא רק ברכבת, אני מניח שאנחנו נראה את זה גם מעיליל בחברות האוטובוסים, בכלל בתחבורה הציבורית, מי שכרגע מסתמך עליה בימים אלה נמצא בסוג של בעיה, משום שהרבה מאוד אנשים בתחום הזה נכנסים לבידוד, נהגים, סדרנים, ולכן התדירות בעיקר יורדת, ובחלק מהמקרים גם קווים שמתבטלים. תראי, ברכבת ישראל היום אנחנו מדברים על כך שלמשל בחלק מהקווים, למשל בקו בין ראשון לציון להרצליה, חיתוך של 50% בתדירות, כלומר במקום 4 רכבות בשעה 2 רכבות, רכבות שהתבטלו לחלוטין, למשל בקו בין דימונה לבאר שבע, לא יהיו היום רכבות בכלל, קו אשקלון, שדרות, נתיבות, אופקים, גם כאן תדירות הרבה יותר נמוכה, באר שבע, תל אביב, רכבת אחרונה שיוצאת הערב בשעה 7:42 בערב, כלומר לאחר מכן אין בכלל כמעט פעילות רכבתית באזורים האלה. הדבר הזה הילעיל הוא, הייתי אומר, סוג של כמעט פרומו לעומת מה שאנחנו צפויים לראות. תראי, ברכבת יש לנו כרגע 43 נהגי קטר חולים, 30 סדרנים כמעט, הרבה עובדים באותה מסועה, שזה בעצם הניהול של כל רכבות בארץ. כמו שזה נראה עכשיו, אנחנו בשבוע הבא, ובכלל בימים הקרובים נראה אפילו עוד ועוד קווים שסובלים משיבושים. אני חושב שפחות ילכו על ביטול מוחלט של קווים, איפה שבאמת אפשר בלי, ינסו בלי, אבל כן יהיו שינויים משמעותיים בתדירויות. זאת אומרת שרכבות שגם כך הרבה פעמים מחכים להם גם ביום יום לא מעט, יצטרכו לחכות להן הרבה יותר.
תודה שרון. תודה. עכשיו אנחנו בכנסת, שם נערכים להצבעות הקבועות במליאה כמדי יום רביעי, רק שהפעם על רקע מאומות הבדואים בדרום, בעקבות הנטיות בנגב, הקואליציה מגיעה ליום ההצבעות הזה כשאין לרוב להפיל את הצעות האופוזיציה. כתבנו בכנסת זאב קם, איך זה נראה שם?
זה בהחלט, קודם כל צהריים טובים ליל, זה בהחלט נראה לא פשוט מבחינת הקואליציה. צריך להגיד, עד היום הקואליציה הייתה צריכה להתמודד עם כל מיני אירועים נקודתיים, פה הפרת משמעת קואליציונית של חבר כנסת, שמה אירוע של לקיחת עצמאות בהצבעה בלי תאום או עם תאום, אבל פה יש מקרה שבו אין לקואליציה שליטה על מה שצפוי היום בכנסת, וזה בהחלט אירוע לא פשוט מבחינתה, וזה קשור בעובדה שבעוד שאת הצעות החוק שלה יכולה למשוך כי אין לה רוב היום, לאור ההחלטה של 4 חברי רם לא להצביע עם הקואליציה, בכל מה שקשור להצעות החוק של האופוזיציה, היא כמובן לא יכולה למנוע את ההעלאה שלהם היום להצבעה. האופוזיציה כמובן לא תמשוך את ההצעות שלה, ולכן הקואליציה מתמודדת עם סיטואציה שבה אין לה רוב להפיל הצעות חוק של האופוזיציה. אני יכול להגיד שנכון לרגע זה בא לעזרתה, לא בהכרח מהכוונה הזו, אבל בא לעזרתה באופן עקיף יושב ראש הכנסת מיקי לוי, כי הוא הוציא את הדיונים של המליאה להפסקה עד השעה 4 אחר הצהריים, כדי לאפשר גם לשרים וגם לחקים להשתתף בלוויה של אמו של נשיא המדינה הרצוג, שנערכת בשעות האלו. ולכן, אם תרצי, יש ככה עד השעה 4 זמן לנסות להביא מן הגורן ומן היקב בכל זאת את החקים של רם, אולי באיזשהו שכנוע של הרגע האחרון, אבל אם זה לא יקרה, אז מהשעה 4 כשיתחשו ההצבעות ויגיעו ההצעות חוק בקריאה טרומית, האופוזיציה תצליח להביך כנראה לא מעט את הקואליציה באותן הצבעות, והכל כמו שאמרנו מקודם קשור באותו סיפור של המחאה של רם על הנטיות בנגב. שימי לב מה אומרות בשיחות סגורות שתיים שלא דיברו בסיפור הזה, כי אנחנו שומעים בעיקר את אנשי תקווה חדשה מתבטאים בעד המשך הנטיות. אז גם שרת הפנים איילת שקד אומרת בשיחות סגורות, בשום פנים ואופן אסור להיכנע בעניין הזה לרם, אסור להפסיק את הנטיות, צריך להמשיך אותם כמתוכנן. גם יושבת ראש הקואליציה, חברת הכנסת עידית סילמן, אומרת דברים דומים, צריך להמשיך את הנטיות. אגב, שתיהן כמובן מאשימות את הליכוד שבתקופתו בשלטון, אז הוא גם כן עצר את הנטיות בשנה שעברה. וצריך להגיד עוד דבר, יש כל הזמן את הדם הרע הזה בין הקואליציה לאופוזיציה. הנה דוגמה לפני שעה קלה, כששר הבריאות ניצן הורוביץ עולה להשיב על שאילתה של האופוזיציה, על הכעס, ככה שהוא די מנסה אפילו לא לשלוט בעצמו מול האופוזיציה בכל מה שקשור לטיפול בקורונה. הנה.
אנחנו נאלצים פה להתמודד עם כל מיני שמועות והכל במטרה רק להכשיל, לא לתרום, לא לעורר את מודעות הציבור, רק לעורר כאוס, לעורר בלבול, לעורר חרדה. זה הרי כל המטרה פה שלכם. אתם לא שואלים סתם שאלות בשביל הדעת, אתם מפיצים הרי כזבים, כזבים, הכל כדי באמת לערער את ביטחון הציבור. עכשיו, אתם לא מתביישים לעשות את זה בעיצומה של מגפה, תתביישו לכם.
אני לא בטוח אגב שניצן הורוביץ כאיש אופוזיציה בפעם הקודמת כשטיפלו בקורונה והוא היה באופוזיציה לא תקף את הקואליציה ואת הממשלה באותה תקופה, אבל מה שנקרא, מה שרואים מכאן, לא רואים משם, או ההפך, איך שזה לא עובד, איליל.
תודה, זאב.
תודה.
ועכשיו אנחנו עם משפט נתניהו, יום נוסף בעדותו של החוקר ניר חפץ. בבית המשפט המחוזי נמצא כתבנו לענייני משפט, עמוץ שפירה. שלום עמוץ.
שלום איליל. כן, היום השלישי לעדותו של החוקר ניר שוורץ, היא מתמקדת בעיקר בתנאי מעצרו של ניר חפץ בטרם הפך לעד מדינה, הטענות לרעב, לעייפות, לטיפול לקוי בעניינים רפואיים. והמשפט שאולי מסכם את העמדה של החוקר שוורץ הוא המשפט הבא שאמר כאן בחקירתו הנגדית, שום דבר לא נעשה פה בכוונת מכוון על מנת לשכנע את העצור לשנות את גרסתו ברמה של איום על הזכויות שלו. על הטענות של חפץ שהוא עייף, אמר ככה דוגמה, זה סוג אחד הנושאים כאן, אומר החוקר שלו, כל העצורים טוענים שהם עייפים, אנשים במעצר הם תשושים ועייפים, הם לא באים ברעננים כאילו התעוררו מהבית, אין חשוד שלא מגיע בבוקר לחקירה, הוא מספר שהוא לא ישן, מבחינתנו זו נקודת התחלה שאנחנו בוחנים אותה בהמשך החקירה. כאשר הסנגור מציג לו קטע מהחקירה שבו רואים את חפץ נרדם, ממש נרדם בפניו, ושהוא אומר לו שהוא מתמוטט ושישימו מזרון, אומר החוקר שאם היינו מבינים שהוא לא מסוגל להמשיך, אז לא היינו ממשיכים, והוא אומר, הוא מודה שזו תמונה לא טובה, הוא גם אומר בהמשך, אבל בכל אופן, אין עולם כזה, כך הוא אומר, שעשינו כאן מהלכים שמנעו ממנו שינה באופן מכוון. הזכרנו גם את הזכירו כאן גם את הנושא של המדובב שתיאר אחר כך שבאמת כבר חפץ מטושטש, שבאמת מאבד ככה קוגנטיבית את העניין של תצלילות. אמר החוקר, אני לא מכיר את העדות הזו של המדובב. שואל אותו אחד השופטים, אם היית יודע שהוא פחות צלול, זה היה משנה משהו, את ההתנהלות שלך בחקירה? הוא אומר, יכול להיות שהייתי דואג לו ליותר אוכל, היינו נותנים לו קפה, בוחנים את הצלילות שלו בחדר החקירה. צריך לומר, בכל אופן, החוקר מבהיר, אין כאן איומים, זו חקירה. כלומר, יש בהחלט, חקירה זה לא דבר שהוא נוח, לא דבר שהוא מאוד נעים, אבל עשינו מה שאנחנו יכולים ביחידה שלנו, והוא אומר, יש הבדל בין מה שאנחנו היינו יכולים לתת לו, למשל לגבי מזון, טיפול רפואי, לעומת מה ששב"ס היו יכולים לתת לו, וזה שני דברים שונים. כן, הוא סיפר שהוא ביום הראשון היה לו לחץ דם גבוה לחפץ, והוא רוצה לראות רופא או לראות מישהו שיכול לטפל בו, לקחו אותו לחובש, היה שם רק חובש, וגם הוא לא יכול לקבל אותו רק בהמשך של היום. אז ככה שבמבט כולל, מה שאנחנו עושים כאן בעצם היום, זה בעצם לראות האם תנאי המעצר האלו, האם החוקרים התחשבו בעניין הזה, ואיך זה השפיע בעצם בסופו של דבר, הדברים שאמר חפץ במהלך החקירה שלו.
תודה, עמוץ.
בבקשה.
ועכשיו אנחנו בוועדת החקירה בנושא בריחת האסירים מכלא גלבוע, נציבת שב"ס, קטי פרי, מידע היום. שלום לך, כתבנו משה שטיינמץ.
שלום איליל, בעצם בפעם הראשונה אחרי הבריחה אנחנו שומעים פומבית את הדברים של הנציבה, את גרסתה לאירועים, והאמת שהעדות הזו שהחלה קצת אחרי 9 בבוקר עדיין נמשכת ויהיה לה עוד יום, ובינתיים הנציבה עדיין לא הגיעה לתאר את הבריחה עצמה, את אירועי אותו היום בחודש ספטמבר, אבל כן נותנת לנו הרבה כותרות אחרות. קודם כל את האשמה, צריך לומר בנקודה הספציפית של העובדה שהיו באותו תא, בתא בריחה בחלק גלבוע, 3 אסירים שהיו מוגדרים סגבים בסיכון גבוה לבריחה, והיא אומרת האשמה היא חד משמעית של מפקד כלא גלבוע פרדי בן שטרית. היא אומרת, הפקודות והנהלים כתובים, וזה לא בוצע. הוועדה שואלת אותה מי אחראי, והיא אומרת, מפקד בית הסוהר, הוא אחראי לדון בכל סגב שתחת פיקודו כל חצי שנה. זה דבר פשוט וברור. ראיתי מפקדת כלא, הקדשתי ימים לדיוני סגב, זו נורה אדומה, ובית סוהר זו אחריות ישירה של מפקד בית סוהר. יש אחראי, אנחנו יודעים, צריך לומר, אנחנו כבר מכירים בעצם את העובדה שנציבת שב"ס בעצם מאשימה את מפקד הכלא, ואף ניסתה לפטר מה שנמנע ממנה בגלל קיומה של הוועדה, אבל גם היום באמת הוא האדם שהיא מסמנת. כאן עניין נוסף שהיא שמה עליו דגש, זה העובדה שבמשך שנתיים, עד שהיא נכנסה לתפקיד לפני כשנה, לא היה מפקד קבוע לשירות בתי הסוהר, בעצם כמו במשטרה, היה ממלא מקום בדרגת גונדר, לא בדרגת רב גונדר, והיא אומרת הדבר הזה פגע משמעותית בארגון, בוודאי כאשר הממלא המקום כהונתו הוא הרחב מדי כמה חודשים, ארבע מערכות בחירות היא אומרת, פן נוסף שאין תקציב שנתיים, הארגון היה על תקציב המשכי, וזו סוגיה משמעותית שפגע בארגון, החלטה שמומלץ שלא תחזור על עצמה, היא אומרת, אני משתדלת להיות עדינה. היא מספרת גם שכשהיא נכנסה לתפקיד בדיוק בהקשר הזה, ולא היה תקציב מדינה, מפקדים אמרו לי, אין לי כסף לכיתוריות, מה שאיתו מטפלים בפשפשים בתאי הכלא. היא מדברת גם על המצב בכלל בשבת, על העובדה שהארגון הזה הוא ארגון אנלוגי בעידן דיגיטלי. אנחנו בעידן הקרטון, בעידן העיפרון והנייר, היא אומרת, הצעירים של דור ה-Z ודור ה-X, מי מהם ירצה להיות סוער? ועוד עניין אחד מהותי שבדיוק בדקות האחרונות היא עוסקת בו, היא מספרת לוועדה איך היא, אחרי שנכנסה לתפקידה, לקחה את כל סוגיית איום המנהרות ואיום התת קרקע, ובעצם הקימה צוותים כדי לטפל בו, מה שכמובן כולנו יודעים לא הבשיל ולא מנע את הבריחה מכלא גלבוע.
תודה רבה, משה. הפסיכולוג יובל קרמי הורשע היום במעשים מגונים בין מטפל למטופל. ההרשעה הזאת מצטרפת להרשעתו ביחסי מין בין מטפל למטופל במקרה אחר. ורד פלמן, את מביאה את הפרטים.
כן, נכון, אלילה. אז יובל קרמי, הפסיכולוג מירושלים, הורשע היום בעבירה של מעשה מגונה בין מטפל למטופל. להרשעה הזאת מצטרפת הרשעתו ביחסי מין בין מטפל למטופל בגין האירועים שיוחסו לו נגד קים ארד שחשפה את הפרשה הזאת. אנחנו מדברות כאמור על הרשעה בעבירות מין בשתי מטופלות. קרמי הורשע היום בהסדר טיעון וסעיף האישום שונה ממעשה מגונה ללא הסכמה למעשה מגונה בין מטפל למטופל. אנחנו מדברות על סיטואציה שבה מטפל נפשי מנצל את התלות והמרות שלו על המטופלת במקרה הזה, והאירוע קרה תוך כדי תרגיל טיפולי. מבחינה עונשית אנחנו מדברות על כך שאין כאן הפחתה מבחינת גזר הדין שיכול להינתן עד 3 שנים בעניין של מעשים מגונים בין מטפל למטופל, ואין גם אילי המסכמה על העונש בין הפרקליטות לבין הסנגורית של קרמי, ובואי נשמע דברים שהיא אמרה לנו, עורכת הדין תמי אולמן שמייצגת את קרמי.
כתב האישום תוקן על פי בקשתנו, בתחילה דובר על עבירות חמורות בהרבה, הפרקליטות קיבלה את טענתנו שאין מדובר כאן בעבירות של אינוס, אלא בעבירות של מעשה מגונה, בהסכמת הפציינטיות, ואלה עבירות אותנו ביצע, ולכן הוא בחר להודות ולהביע חרטה מלאה.
כן, אני רק אומרת שלקרמי לא יוחס בכתב האישום עבירת אינוס, על כך גם נפקה קים ארד באמצעות אורחות דינה, אבל הדבר הזה כאמור לא שונה, והיום בית המשפט בעצם מרשיע אותו על פי הודעתו, גם במעשים מגונים כאמור בין מטופל למטופלת. כעת יערך לו תזכיר שירות מבחן, ויערכו גם תזכירי נפגעות העבירה, בטרם ישמעו הטיעונים לעונש, וזה יקרה רק בחודש ספטמבר. אילאיל, למה שירות המבחן מאוד עמוס, והשופט אמר שהתזכירים ייקחו כמה חודשים טובים, בין 6 ל-7 חודשים, אולי יותר, וכאמור זה צפוי, רק הטיעונים לעונש צפויים רק בעוד 8 חודשים, איליל.
תודה ורד, פרסומות. תודה. חזרנו ואנחנו עם תגובה ראשונה של השר אביגדור ליברמן, שר האוצר, בחשבון הטוויטר שלו להחלטת בגץ, לדחות את הניסיון שלו להפחית את הסבסוד למונות היום לאברכים. כותב השר ליברמן, אנחנו מצרים על החלטת בגץ בעניין שינוי הקריטריונים לקבלת סבסוד על מעונות יום, שפוגעת באזרחי המדינה שמשרתים בצה"ל, עובדים ומשלמים מיסים. נמשיך לפעול בכל הכוח לשילוב כל אזרחי המדינה בשוק התעסוקה. ולמי שלא היה איתנו והצטרף רק עכשיו, נסביר שלמעשה בגץ החליט שאי אפשר לשנות את הקריטריונים באמצע שנה, וצריך להמתין לשנה הבאה כדי להפחית את הסבסוד למעונות היום, בניגוד לעמדת שר האוצר ליברמן. ועכשיו אנחנו עם פינת הספורט.
כאן רשת בית. ספורט.
ליאן וילדאו, צהריים טובים.
שלום, שלום, מיליל, צהריים טובים.
ענייני קורונה ראשית, גביע המדינה בכדורסל, סוף השבוע היה אמור להיות, סוף השבוע ותחילת שבוע הבא, חגיגה של משחקי רבע גמר, אבל למעשה שלושה מתוך ארבעה משחקים כבר נדחים בשל מקרה קורונה בקבוצות. האחרון שבהם המשחק בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים, אמנם בהפועל תל אביב יש מספר מועט של שחקנים, למעשה שניים ועוד איש צוות שנדבקו, אבל באיגוד מקבלים את הבקשה של הפועל תל אביב, מדובר על משחק נוקאוט, ולכן יש לו חשיבות יתרה לכל שחקן ושחקן שמשתתף, או לא משתתף יותר נכון, מחליטים לדחות גם את המשחק הזה למועד בלתי ידוע בשלב הזה, כך שהלוז משתבש גם בגביע המדינה בכדורסל. עכשיו למשהו שעבר קצת מתחת לרדאר, גביע אפריקה לאומות, הוא מתקיים בקמרון, 24 נבחרות, אמורה להיות חגיגת כדורגל גדולה, כי הכדורגל האפריקני הוא תמיד כדורגל פתוח וללא טקטיקה, במידה מסוימת יש שם חגיגה. בוא נשמע קודם כל את השדר, שדר הרדיו הלאומי של יקו מורו, זו הנבחרת שפעם ראשונה משתתפת באליפות הזאת, כך הוא נשמע.
מוסה, 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 מוסה הרמה!
טוב, אז הבחור מתרגש מאוד, אבל הנבחרת שלו אגב הפסידה במשחק הזה, 1-0 לגבון במשחק הבחורה שלה באליפות. אנחנו לקראת סוף הסיבוב הראשון של האליפות, ומעבר לצבע כמו הבחורצ'יק הזה שהופך להיות כוכב רשת, יש קצת אכזבה או הרבה אכזבה מהיכולת של הנבחרות. 9 משחקים, רק 9 שערים, ודיברנו קודם על כדורגל פתוח ויפה וכיפי אפריקאי, זה לא מה שקורה. למעשה רק במשחק אחד, משחק הפתיחה, היה יותר משער אחד במשחק שקמרון ניצחה 2-1 את בורקינה פאסו, אבל זה היה גם בפנדלים. בקיצור, קצת אכזבה. בוא נשמע מישהו שעוקב מקרוב אחרי האליפות הזו בקמרון, ג'אודה טודה איתנו, שלום ג'אודה תמיתנו.
שלום, שלום ליאן, לך ולכל המאזינים.
אז מה קורה שם באליפות אפריקה? הרבה כוכבים, אתמול זה היה מוחמד סלח במצרים שהפסידה 1-0 לניגריה, לא מתרומם העסק.
אז בקשר לשדר הזה שהשמעת מאיר קרומור, אז תאר לעצמך שזה היה באמת שעה מצחון של דפת.
כן, זה בלי שהם כבשו, כן.
כן, אבל ייתכן בקשר לאליפות בעצמה, ייתכן ש... תשמע, איזה מנחוס מכוח עליון פגע בטורניר הזה. אתה יודע, הרבה גורמים ניסו להפעיל לחצים על מנת לבטל או לדחות את זה לפחות לחודשי הקיץ, בגלל שהרבה קבוצות עילית מאירופה מפסידים את השחקנים הבכירים שלהם, ולחצים של פיפה בסוף זה יסתדר.
הגיעו השחקנים הבכירים, הזכרנו את מוחמד סלאח, שחקנים ניגרים מצוינים, אלג'יריה שאמורה להיות נבחרת נפלאה עם שחקנים מאירופה, אתמול 0-0 עם סיירה לאון, משהו שם לא מתחבר לכדי כדורגל איכותי.
לא, לא, אנחנו גם שמענו על כל מיני קצת בלגני בנבחרת אלג'יר, במיוחד בין ריאד מחדז למאמן ג'מאל בלמאדי, ובקשר לנבחרת מצרים, אתמול, תשמע, כשאין מי שייתן מסירות לגולים למוחמד סלאח, הוא לא יכול להיות הכל יכול, למרות שכולם אומרים שזו הנבחרת של מוחמד סלאח. אני לא מאמין בזה, כי כולם משחקים, נבחרת זה 11 שחקנים, לא שחקן אחד. בכל מקרה, המחזור הראשון עבר די באכזבה, ממש מבחינת לא רק השערים, אלא היכולות בכלל.
יש עוד שלושה משחקים היום, טוניסיה אולי יכולה להציל טיפת המצב, שער המשחקים בנבחרות, אולי חוף השנהב.
טוניסיה אין בעל איזה משחק שמפריח רבות, אנחנו מקווים שחוף השנהב תראה לפחות משהו מהעבר הנוצץ שאנחנו מכירים אותו, ואולי במחזור השני נתחיל לראות קצת יותר כדורגל, כי הנבחרות רוצות בטח לנצח ולתפוס מקום בשלב הבא.
מה אתה שומע על התנאים שם בקמרון? בסוף עמלו קשה כדי לקיים את האליפות הזו למרות ענייני הקורונה. סמואל אטוש, הוא היושב ראש של ההתאחדות הקמרונית, שחקן העבר המפואר, התעקש והצליח להשאיר את האליפות הזאת בקמרון. מה אומרים שם, מה העיתונים מבחינת כלי התקשורת בכלל האווירה?
תשמע, אני לא יודע אם הגיע אליך, אבל פורסמה איזו תמונה מאוד מביכה של שחקן של נבחרת טוניסיה, נדמה לי, שמגיע לבית מלון ונכנס לשירותים, פתאום רואה איזה נחש שם. אני מקווה שזה לא נכון, אבל הקמרונים עשו את הכל על מנת שיהיה, במיוחד שיש שם, כמו שהזכרת, סמואל אטו, אני לא מאמין שאיש ברמתו, בעברו, ייתן לטורניר כזה להיקשר חס וחלילה, אחרי שעשה מאמצים כבירים על מנת לקיים אותו. אני לא שומע על הרבה טיעונים או תלונות. אל תשכח שהנושא של הקורונה מאוד 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 פוגע בכולם שם. מאוד פוגע בכולם.
כן, בוא נקווה שלא יפגע בהמשך, בהמשך הטורניר, וגם נראה כדורגל יותר טוב. ג'אודת עודה, הרבה תודה.
תודה, תודה ליה.
כן, אז רק כדי להשלים את התמונה, אז היום זו טוניסיה מול מאלי בשלוש המשחק הזה, מאוריטניה מול גמביה וגינאה המשוונית מול חוף השנהב, המשחק שינהל את המחזור הראשון. בהמשך נתחיל לסמן את הנבחרות שיכולות לזכות בתואר הזה, תואר גביע אפריקה לאומות איליל.
תודה רבה ליאן.
תודה.
פרסומות.
כאן רשת ב' תרבות.
צהריים טובים, דורית מזרחי.
צהריים טובים איליל, אנחנו בעיצומו של הכאוס הזה בעולם התרבות, התייחסנו לזה לא מעט, אבל עכשיו אני לוקחת אותך קצת להפוגה. הזמרת מרינה מקסימיליאן הוציאה שיר מקסים, מישהו לשמור, שאותו היא כתבה והלחינה. אנחנו נגיד שלום למרינה.
שלום.
מה שלומך?
תודה על האירוח. כשאנחנו מדברות על מוזיקה, זה טוב.
נכון, לא התראיינת, כי היית מאוד מאוד עסוקה. זה הזמן להגיד לכם מזל טוב על החתונה.
תודה, תודה רבה. האמת שזה היה מאוד מתוק, בחצר הבית, עם משפחה. בעיקר הבת הגדולה שלנו מאוד, כן, בדיוק, זה חוויה מיוחדת. האמת שלפני הרבה שנים, חברים שלי שיש להם חמישה ילדים, אף פעם לא קיימו חתונה, הם איזה פעם זרקו כשהילדים יהיו גדולים, שגם הם יוכלו ליהנות מזה. כי אחי, כשהוא היה קטן, הוא היה נורא נעלב שהוא היה רואה תמונות חתונה מההורים, ושאל, איך זה שהזמנתם את כולם ולא הזמנתם אותי? אז אצלנו הבנות כבר ידעו שהם לקחו חלק, אז תודה רבה.
אז כשיהיו לך חמישה, תעשו שוב, תשחזרו
כזה. אין שום בעיה.
שרת שם את ביחד?
האמת שצעדנו מהמטבח לגזיבו בלא מוזיקה. צעדנו בשקט.
באמת? מיוחד מאוד.
כן,
סיפורים שרו לנו. אבל בואי נדבר על חדש.
בדיוק. כשמדבר על השלב לפני שחוגגים, על השלב של חיפוש האהבה.
אבל את יודעת, אני חייבת להגיד לך שכשאני שמעתי אותו, אני שלחתי אותו לחברה שעוברת עכשיו כל מיני עניינים בזוגיות. כן, אבל למה את התכוונת?
רגע, תספרי לי, תכף מיד, בטח אני אספר כל מה שחשבתי, אבל אני אשמח לשמוע, לקבל איזה נקודת...
רגע, קודם תגידי לי למה התכוונת, נראה אם קלעתי.
אני כתבתי את השיר הזה, הוא היה שיר סודי, במשך כמה שנים אני שמרתי אותו ממש ממש בסוד, כתבתי אותו כשיר תפילה, לאהבה לחברה הכי טובה שלי, שאנחנו 20 שנה חברות הכי טובות, והיא לימדה אותי מה היא אינטימיות וקשר וחברות וקרבה, ושנים התפללתי לאהבה הטובה שראויה לה שתגיע, ולכן גם לא השמעתי לה את השיר, כי לא רציתי להכביד עליה, גם ברצונות שלי בנוסף לרצון שלה. וכמובן שהיא אישה מאוד עצמאית ועשירה, ו... היא לא חיפשה את זה או יכלה לזה מאיזה מקום של תלות או חוסר, אלא באמת אני מהמקום שלי שאומרת אישה שיודעת לתת כל כך הרבה אהבה, ראוי ומגיע לה שהיא תקבל את כל האהבה שהיא ראויה לה, וכשסוף סוף הגיעה האהבה שממש חיכינו לה כל השנים, אז הרשיתי לעצמי לחשוף בפניהם את השיר, וזה היה רגע נורא נורא מרגש.
בואי נשמע קצת מהשיר.
בטח.
בואי נשמע.
הימים עוברים יופי של דבר נהנית לבד הכי שרק אפשר מי בכלל צריך מים במדבר נהנית לבד יופי של דבר מישהו אבל לא סתם משהו מישהו לדבר שטויות כאילו זה חשוב ככה סתם כמו מתוך ענן אפור משהו ירגיש טבעי מישהו לשמור מנסה דברים מחליקה לשמאל אנשים אומרים
איך היא הגיבה שנתת לה את השיר? מה היא אמרה?
כולנו התרגשנו מאוד בכינו והתרגשנו.
והיא הבינה שזה שוחרת לך כבר המון זמן?
בוודאי, בוודאי, היא החברה הכי טובה שלי, אני הספרתי לה. זה היה עושר גדול. רגע, תגידי לי למה את התכוונת.
את אומרת נהנית לבד, הכי שאפשר. מי בכלל צריך?
מי בכלל צריך מים במדבר, כן.
כן, מישהו, לא סתם משהו.
והיא עכשיו נפרדת מבעלה, ואני כאילו אומרת לה, אפשר לבד, זה בסדר, צריך מישהו, נכון. לא סתם משהו.
נכון.
אז זה כאילו כל כך ישב לנו טוב, השיר הזה, שאת בכלל אבל התכוונת למשהו אחר, אז תראי כל אחד ומה שהוא שומע.
זה גם בכלל לא משנה למה התכוונתי, וזה הקסם שבמוזיקה, וזה גם היופי בלהשאיר איזשהו מרחב לדמיון, הפרשנויות האלה, הרי המוזיקה, אני יכול, אני עושה את זה בשביל לבטא ולרפא איזשהו מקום בתוכי, אבל תחושת השליחות מגיעה כשזה מקבל חיים בחיים של אנשים אחרים, וזה הדבר שהכי ממלא אותי, קצת שאני שר על אנשים בהופעות, ואני רואה איך אנשים שרים את זה, וזה שלהם, והם מתכוונים לדברים שהם בחיים הפרטיים שלהם, וזה נותן כל כך כל כך הרבה כוח. אז קודם כל בהצלחה לחברה, ואני מחזקת אותה, אני חד משמעית מאמינה שאנחנו צריכים לא סתם משהו, ולא רק בשביל שאנחנו לא אמורים להיות ביחד כי אנחנו מפחדים מלבד, אלא כי הביחד הזה משבח את הטוב שלנו שהוא כבר משובח, אם בכלל. אז אני ממש מחזקת אותה בבחירה, אני בטוחה שאם זה נעשה זה צריך היה לקרות.
כן, ואת לקראת סיבוב הופעות. יש לנו השכרת תרבות במודיעין, גבעת ברנר.
נכון, נכון, זה אושר גדול לשיר לאנשים, במיוחד בימים כאלה שהרבה דברים מטרידים אותנו, אז חובשים מסכה ונהנים ממוזיקה. ושתרומם אותנו קצת מעל ההצרות של היום-יום.
מרינה מקסימיליאן, תודה רבה.
תודה לכן.
תודה.
המון המון אהבה.
ותודה גם לך, דורית מזרחי שלנו.
בבקשה.
בואו ניפרד על רקע השיר היפה הזה.
אחי שרק אפשר, מי בכלל צריך מים במדבר, נהנית לבד, יופי של דבר. מישהו, אבל לא סתם משהו, מישהו לדבר שטויות, כאילו זה חשוב. ככה סתם, כמו מתוך ענן אפור, משהו ירגיש טבעי. מישהו לשמוע מנסה דברים, מחליקה לשמאל, אנשים אומרים אסור להתרגל. מי בכלל צריך משהו לקלקל, מרחוק אני כלילה הרבה יותר. מישהו אבל לא סתם משהו, מישהו לדבר שטויות, כאילו זה חשוב. ככה סתם, כמו מתוך ענן אפור, משהו ירגיש טבעי, מישהו לשלוח.
ואנחנו נפרדים, יומן הצהריים של רשת ב', ערכה אפרת וייס, הפיקו רונית גור אריה ורחלי לוי, טכנאית השידור הייתה קרן בר, הצוות ביבר שבע, אורית שולף ושימון דוקרקר, אני ליל שחר, המשך האזנה נעימה.
מתוך ענן